פרק 4, יצירת התוכן. נתחיל מהשורה התחתונה. בפודקאסטים, המאפיין החשוב והמשפיע ביותר על סיכויי ההצלחה של תוכנית הוא איכות התוכן. כל הדברים שעליהם כתבתי בפרקים הקודמים ועוד אכתוב בפרקים הבאים, איכות ההקלטה, עריכה טובה, עיצוב קול, שיווק מוצלח וכדומה, יש להם משקל כמובן בהצלחה של תוכנית, אבל התוכן הוא זה שמביא את המאזינים, ואם התוכן שאתם מייצרים הוא לא מוצלח, לכל שאר המאמצים לא תהיה תוחלת. אם אתם לא משקיעים לפחות 70-80% מזמנכם בתוכן של התוכנית, כנראה שאתם עושים משהו לא בסדר. בסעיפים הבאים אני ארחיב על השיטה שפיתחתי כדי להעריך את סיכויי ההצלחה של פודקאסט חדש, ועל הטכניקות והעצות שיעזרו לכם להפיק תחת ידיכם את התוכן הטוב ביותר שאתם יכולים. בפרק הזה בחרתי להתמקד בשני הפורמטים הנפוצים ביותר בעולם הפודקאסטים, שהם במקרה גם הפורמטים שאני הכי מנוסה בהם באופן אישי, תוכניות ראיונות ותוכניות מתוסרטות או נרטיביות. תיאוריית הערך. תיאוריית הערך היא רעיון שהלך והתגבש אצלי לאורך השנים, כשניסיתי להסביר לעצמי מדוע חלק מהפודקאסטים ברשת עושים היסטוריה מצליחים מאוד, ואחרים פחות. בתחילה הנחתי שלנושא הפודקאסט יש השפעה מכרעת על הצלחתו. פודקאסט שעוסק בנושא פופולרי ימצא יותר קהל מאשר פודקאסט שפונה לקהל נישתי ומצומצם. אבל אז ראיתי איך פודקאסטים בנושאים נישתיים יחסית, למשל ההיסטוריה של המזרח הקדום, מצליחים הרבה יותר מאשר פודקאסטים שעוסקים בנושאים הרבה יותר פופולריים בקרב הקהל הרחב, כמו ספורט או בישול. עוד חשבתי שמגישים מקצועיים, מנוסים ומוכרים בקרב הציבור, ימשכו יותר מאזינים ממגישים חובבנים ואלמונים. אבל גם התיאוריה הזו קרסה עד מהרה. אמנם יש ברשת שלנו לא מעט מגישים מנוסים ומוכרים שכאלה, אבל הם לא מושכים יותר קהל מפודקאסטים של מגישים לא מנוסים. עם הזמן הגעתי למסקנה שאני צריך לחפש את שורשי ההצלחה של פודקאסט במקום אחר. והמקום הזה הוא הערך, ה-value שמביאה התוכנית למאזיניה. מהו ערך? הדרך הפשוטה ביותר להגדיר את מושג הערך הוא כתשובה לשאלה שכל מאזין שואל את עצמו, גם אם הוא או היא אינם מודעים לכך, כשהם חוקקים בדעתם אם להאזין לפודקאסט כלשהו. האם שווה לי להקדיש את הזמן שנדרש כדי להאזין לתוכנית הזו? הזמן שכל אחד מאיתנו יכול להקדיש לצפייה בסרטים וסדרות, לקריאת ספרים והאזנה לפודקאסטים, הוא מוגבל מטבעו. וכשאנחנו בוחרים להקדיש את הזמן הזה כדי לצפות בסרט X, המשמעות היא שאנחנו מוותרים על צפייה בסרט Y. מכיוון שכך, רובנו מעדיפים לוודא שהבחירה שלנו תהיה מוצלחת ככל האפשר, וזו הסיבה שלפני שאנחנו בוחרים באיזה סרט לצפות, אנחנו קוראים עליו ביקורות ובודקים את הציון שהעניקו לו הצופים. כפי שציינתי לא פעם ולא פעמיים במרוצת הספר, אחד המאפיינים הבולטים של פודקאסטים, ולמעשה של כמעט כל תוכן מבוסס אינטרנט, הוא התחרות העזה על תשומת ליבו של המאזין. כמעט בכל נושא אפשר למצוא עשרות, אם לא מאות ואלפי פודקאסטים, מהם אפשר לבחור. מכיוון שכך, רצוי שהתשובה של המאזין על השאלה האם שווה לי להקדיש את הזמן הנדרש לגבי הפודקאסט שלכם, תהיה כן מהדהד ובטוח. או במילים אחרות, כדאי שהתוכנית שלכם תביא המון ערך למאזיניה. אחרת, אתם בבעיה. מהו הערך הנכון עבור התוכנית שלכם? אני נוטה לסווג את הערך שמביאה כל תוכנית למאזיניה לאחת משתי קטגוריות, ערך בידורי וערך פדגוגי. תוכנית טלוויזיה, כמו האח הגדול למשל, מציעה לצופיה ערך בידורי. מי שמתיישב מול המסך מצפה לראות עליו אנשים רבים או מבצעים משימות מטופשות, וככל שהמריבות יהיו קולניות יותר והמשימות מטופשות ומשעשעות יותר, כך יעלה הערך הבידורי של התוכנית והצופים יהיו מרוצים יותר. תוכנית תיעודית על אסטרונומיה, להבדיל, מציעה ערך לימודי. הקהל צופה בה כדי ללמוד עובדות מרתקות על היקום שבו אנחנו חיים. ככל שהעובדות מרתקות יותר והתובנות מפתיעות וחכמות יותר, כך יעלה הערך הפדגוגי של התוכנית. האם תוכנית שמביאה ערך פדגוגי היא טובה יותר מתוכנית בידור? ממש לא. ערך היא תכונה סובייקטיבית לחלוטין. שעון יד ישן יכול להיות שווה כמה פרוטות אם אני אציע אותו למחירה בחנות יד שנייה, אבל עשוי להיות הפריט הכי יקר לי בעולם אם קיבלתי אותו במתנה מסבי האהוב. במילים אחרות, מה שנחשב לבעל ערך גבוה לאחד, עשוי להיות בעל ערך נמוך לאחר. מכיוון שכך, על כל יוצר להכיר היטב את קהל היעד שלו, כדי לדעת מהו הערך שאותו קהל ספציפי מבקש לקבל. תופתעו לשמוע שלעיתים התשובה לשאלה הזו היא לא כה ברורה ומובנת מאליה. למשל, קל להניח שהערך שמספקת עושים היסטוריה, תוכנית על מדע, טכנולוגיה והיסטוריה, הוא ערך חינוכי מובהק. זאת אומרת, המאזינים מקשיבים לה כדי ללמוד דברים חדשים ומעניינים. זה נכון, אבל רק חלקית. אני מעריך שהערך הבידורי של התוכנית לא נופל ואולי אפילו זהה לערך החינוכי שלה. המאזינים שמקשיבים לעושים היסטוריה עושים זאת לא רק כדי ללמוד, אלא גם כדי ליהנות מסיפור מעניין, מותח ומרגש. ערך בידורי קלאסי. מטרתנו בשני הסעיפים הבאים אם כן, היא לחזק את הערך שמביאה התוכנית שלכם למאזינים שלה, באמצעות שיפור התוכן לרמה הגבוהה ביותר האפשרית. הטיפ של אלעד שמחיוף, עיתונאי, שליח חברת החדשות לאירופה, אחד ביום. עוד לא יצא לי להתקל במאזין שמקשיב לפודקאסטים בזמן מסאז' מפנק ולגימת שמפניה. פודקאסטים הם המדיום שעוזר לנו להעביר את הרגעים שאנחנו לא ממש רוצים להיות בהם. פקק בלתי נגמר, שטיפת כלים, אימון ספורט מתיש או תור בקופת חולים. אנחנו מוכרחים להיות שם, אז לפחות שמישהו נוסף יהיה איתנו באוזניים. זו המון אחריות למגישי פודקאסטים להיות שם ברגעים האלה, ולכן הטיפים שלי הם ספקו ערך. ודאו שבכל פרק המאזין יצא נזכר, שירגיש שהרגעים המיותרים בחיים הפכו לקצת פחות מיותרים. עזרו למאזין שלכם ללמוד דבר אחד חדש, לצחוק, להכיר דמויות או עולמות חדשים. אם תצליחו, המאזינים יחזרו גם בשטיפת הכלים הבאה. אמנות הרעיון. אמת ידועה היא שהפורמט הנפוץ ביותר בעולם הפודקאסטים הוא תוכנית רעיונות. אין לי נתונים סטטיסטיים לגבי שכיחותן של תוכניות מבוססות רעיונות ביחס לפורמטים אחרים, אבל אני מעריך ששמונה או תשעה מתוך כל 10 פודקאסטים הם כאלה. מה פשר שכיחותן של תוכניות רעיונות? ללא צל של ספק, הסיבה לכך היא שפודקאסט מבוסס רעיונות הוא הפודקאסט שהכי קל ליצור. אמנם, כפי שציינתי בפרק שעסק בהחלטות הראשוניות, הקלטה של תוכנית בעלת שני דוברים היא קצת יותר מאתגרת מבחינה טכנולוגית ביחס לתוכנית של דובר יחיד, אבל בכל מה שנוגע לתוכן, רעיונות הם האופציה הכי קלה והכי פחות תובענית. המרואיין הוא זה שמביא עמו את כל המומחיות והניסיון בתחום הנבחר, והמראיין צריך לכל היותר לערוך תחקיר קצר ולחשוב על שאלות מעניינות. מניסיוני, פודקסטר מיומן יכול להפיק פרק מבוסס ראיון בתוך שעתיים, וזה כולל את התחקיר, הראיון עצמו, עריכת הקול והעלה לאוויר. אבל הקלות והמהירות שבה אפשר להוציא לאור ראיון עלולה לתעתע בנו. קשה מאוד ליצור תוכנית ראיונות טובה ומעניינת. כדי להיות מראיינים טובים, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לזהות ולבחור מרואיינים מעניינים, להתמודד עם מגוון רחב של מרואיינים ונושאי שיחה, להצליח לזהות תוך כדי השיחה קצוות חוט מעניינים שכדאי להעמיק בהם עוד, להשרות אווירה נעימה באולפן כדי שהמרואיין שלנו יהיה נינוח, ובה בעת להיות תקיפים כשצריך ולנווט את הרעיון למקומות אליהם אנחנו מעוניינים להגיע. את כל הכישורים האלה אפשר לרכוש עם הזמן, כמובן, אבל כמו בכל תחום, זה דורש התמקצעות וניסיון, ולא כולם ניחנו בכישורים האלה באופן טבעי. מטרתי בפרק הזה, אם כן, היא לצייד אתכם בעצות וטכניקות שיעזרו לכם למצות את המירב מהכישורים הטבעיים שבהם ניחנתם, ולהימנע מטעויות שירחיקו מכם מאזינים פוטנציאליים. הערה אחת לפני שנמשיך. בעולם התקשורת נהוג להחתים את המרואיינים על טופס ויתור זכויות, שבו המרואיין מאשר שכל הזכויות על ההקלטה שייכות לגוף המפיק, ושהאחריות המשפטית על הדברים שהוא אמר בשיחה, למשל אם הוא הוציא את דיבתו של מישהו אחר, מוטלת עליו בלבד. ניתן למצוא באינטרנט תבניות סטנדרטיות לטפסים שכאלה. האם חתימה על טופס שכזה היא חיונית, והאם היא אכן מגינה עלינו מבחינה משפטית? במלוא הכנות, אין לי מושג. תחום הפודקאסטים הוא כל כך חדש, עד שלמיטב ידיעתי, השאלה הזו לא הגיעה מעולם לדיון בבית משפט בישראל. תחושת הבטן שלי היא שהחתמת המרואיין על טופס שכזה היא כנראה רעיון טוב, אם כי ייתכן שהיא תרתיע חלק מהאורחים הפוטנציאליים שיבהלו מהניסוחים המשפטיים והמאיימים. בחירת המרואיין. בואו נתחיל מהמובן מאליו. מרואיינים לא חסר. אני לא מכיר הרבה אנשים שיוותרו על ההזדמנות לדבר על עצמם ועל הדברים שמעניינים אותם אם רק נציב מולם מיקרופון. ורק כדי שלא תאשימו אותי בצביעות, גם אני כזה. וגם אתם. זה טבעי. אבל זה שמישהו מוכן להתראיין בתוכנית שלך, זו לא סיבה מספיק טובה לראיין אותו. זכרו את הכלל הבסיסי ביותר של עולם הפודקאסטים. הכוח נמצא בידיים של המאזין. הוא או היא הם אלה שמחליטים אם ללחוץ על כפתור הפליי באפליקציה, ולכן כל החלטה שנקבל, כולל גם בחירת המרואיינים שלנו, חייבת להתקבל בראש ובראשונה מתוך התחשבות ברצונותיהם של מאזיננו, ככל שאנחנו יודעים לומר מה הם. ידוענים. הטענה הזו גוררת בעקבותיה את הקריטריון הראשון לבחירת מרואיין, עד כמה הוא מוכר לקהל המאזינים שלנו. ולפני שאתם מאשימים אותי בפופוליזם זול וקנייה לתרבות הסגידה לסלבריטיז, אני אומר שני דברים. הראשון הוא שיש סיבה מצוינת לכך שרוב תוכניות הטלוויזיה והרדיו נוטות להזמין ידוענים. זה עובד. בין אם נאהב את זה ובין אם לאו, סלבריטיז מביאים רייטינג. הדבר השני הוא שהסלבריטאים בעולם הפודקאסטים הם לא אותם הסלבריטאים של עולם הרדיו והטלוויזיה. המדיה המסורתית פונה למכנה המשותף הנמוך ביותר של צופיה, ולכן גם המפורסמים שנראה על המסך הקטן נוטים להיות שחקנים, דוגמנים, כוכבי ריאליטי ודומיהם. אנשים שכמעט כולנו מכירים, גם אם כל מה שאנחנו יודעים עליהם הוא מבנה הפנים שלהם. פודקאסטים לעומת זאת פונים לנישות של קהלים מובחנים וייחודיים, והידוענים של קהלים כאלה שונים מאוד מהמפורסמים של הטלוויזיה והרדיו. אני עצמי מהווה דוגמה טובה לכך. אני מוכר מאוד בחוגי ההייטק והאקדמיה בישראל בזכות עושים היסטוריה, אבל מחוץ לעולמות האלה מעט מאוד ישראלים יודעים מי אני. תודה לאל. המשמעות הנובעת מכך אם כן, היא שבעולם הפודקאסטים, העדפה של אורחים מוכרים על פני אורחים לא מוכרים, היא לא בהכרח קנייה לתרבות הסלבריטי. היא אמנם נשענת על אותן סיבות בסיסיות, אורחים מוכרים מביאים יותר רייטינג, אבל היא לא מכריחה אותנו לרדד את התוכן שלנו ולפנות למכנה המשותף הנמוך ביותר. גם אם המרואיין שלנו נחשב לידוען בתחום הצר שבו עוסקת התוכנית שלנו, אנחנו עדיין מספקים לקהל שלנו תוכן איכותי. ויותר מזה, כשמדובר באנשים שהם ידוענים בתחום המקצועי שלהם, סביר להניח שזה מסיבות טובות מאוד. בניגוד לדוגמנים ופליטי ריאליטי, כנראה שרוב האנשים האלה מוכרים ומצליחים מכיוון שהם אנשי מקצוע משכמם ומעלה, ולא בגלל עצמות הלחיים שלהם. והרעיון איתם, אם נעשה אותו כמו שצריך, עשוי להביא ערך רב למאזינים. ניסיון ברעיונות. הקריטריון השני לבחירת מרואיין מוצלח הוא מידת הניסיון שיש לאורח הפוטנציאלי שלנו בהצגת הרעיונות והידע שלו או שלה. הכוונה כאן לאורחים שכבר שטחו את משנתם בהזדמנויות קודמות, למשל אנשים שכתבו ספר על נושא מסוים או כאלה שנוהגים להרצות בפני קהל באורח תדיר או להתראיין לכלי תקשורת. מי שכתב ספר או מעביר הרצאות על תחום מסוים, כנראה שכבר איבד ולעס במרכאות את הרעיונות האלה היטב. סביר להניח שיש לו אנקדוטות משעשעות ודוגמאות מהירות עיניים מוכנות מראש, והוא יודע להתמודד עם שאלות מאתגרות בלי לגמגם. במילים אחרות, מרואיין כזה הוא מישהו שכבר התגלח על זקנו של מרואיין אחר, ומגיע לתוכנית שלכם כשהוא מוכן היטב לרעיון, ועל כן הערך שהוא מביא למאזינים גבוה יותר. למטבע הזה יש כמו תמיד גם צד שני. אם המרואיין שלכם כבר פרס את משנתו בכל מקום, ורעיונותיו ידועים ומוכרים היטב, האתגר שלכם יהיה להוציא ממנו או ממנה דבר מה חדש ומרענן. כאן יבואו לידי ביטוי כישוריכם כתחקירנים. ככל שתעמיקו לחפור בהיסטוריה של המרואיין ובדברים שהוא אמר בראיונות קודמים, כך תזכו ביותר הזדמנויות לשאול שאלות מקוריות ומעניינות יותר. אני ארחיב על עניין ההכנה לראיון בסעיף הבא. ומה לגבי מקרה שבו אנחנו לא בטוחים אם מרואיין פוטנציאלי כלשהו הוא אכן בחירה טובה? במקרה כזה כדאי לחפש ראיונות קודמים שלו כדי להתרשם מיכולותיו. אם אין ראיונות קודמים שכאלה, אפשר לעשות למרואיין הפוטנציאלי שלנו מבחן קבלה סמוי. לשוחח עמו בטלפון לצורך תחקיר מקדים בלבד על הנושא המדובר, מבלי להתחייב לראיון כלשהו, ואם אחרי מספר דקות של שיחה אנחנו מתרשמים שהאדם עשוי להיות מרואיין טוב, אפשר להציע לו להתראיין בתוכניתנו כביכול באופן ספונטני. טיפ מועיל נוסף הוא ליצור מאגר קבוע למחצה של מרואיינים קבועים לנושאים ספציפיים. התוכנית עושים תנך היא דוגמה מעולה לטכניקה הזו בפעולה. כפי שמרמז השם, מדובר בפודקאסט שעוסק בהיסטוריה הקדומה של ארץ ישראל והמזרח הקרוב, ובכל פרק מתארח מרואיין לשיחה על אספקט כלשהו של הנושא הזה. למשל, מחקר ארכיאולוגי, מחקר בלשני, או אפילו מחקרים גנטיים. מגיש התוכנית, יותם שטיינמן, גיבש לאורך הזמן קדר כזה של מרואיינים קבועים. כשהוא מבקש ליצור פרק על נושא שרלוונטי למחקר ארכיאולוגי, למשל, יש לו מרואיין קבוע שמתמחה בתחום הארכיאולוגיה. היתרון הגדול של מאגר כזה הוא שהוא מבטיח שהמרואיינים יהיו מוצלחים. מכיוון שכל אחד מהם כבר התארח בעבר בתוכנית, ולרוב יותר מפעם אחת, יותם יודע מראש שמדובר באורח מוצלח. אחרת, מן הסתם, הוא לא היה מוסיף אותו למאגר האורחים הקבועים. ומה לגבי גיוון, אתם שואלים? הרי תוכנית שמופיעים בה אותם המרואיינים שוב ושוב, עשויה להפוך לצפויה ומשעממת. אתם צודקים לחלוטין כמובן, והפתרון לאתגר הזה הוא הסיבה שכתבתי מאגר קבוע למחצה של מרואיינים. מדי מספר פרקים הזמינו לתוכנית מרואיין חדש ולא מוכר. אם הוא או היא מתבררים כאנשי שיחה בינוניים, הפרק יהיה אומנם קצת פחות מוצלח מבדרך כלל, אבל בהנחה שרוב הפרקים הם מעולים, זה לא כל כך נורא. אם המרואיין מתגלה כאורח נהדר ומוצלח, צרפו אותו למאגר המרואיינים הקבועים. הכנה לראיון. כמו בכמעט כל דבר, הכנה טובה היא חיונית להצלחת הראיון. אפילו אם אנחנו מראיינים נהדרים, שנכנים ביכולת אלתור מעולה, ויתור על תחקיר פירושו שאנחנו נכנסים לתחרות כלייה למטרה עם כיסוי על העיניים. יכול להיות שלמרואיין שלנו יש סיפורים נהדרים ואנקדוטות נפלאות, אבל אם אין לנו מושג לגביהן, יכול מאוד להיות שהשאלות שנשאל יפספסו את הסיפורים והאנקדוטות האלה לחלוטין. תחקיר לראיון מתחיל ברוב המקרים בחיפוש שגרתי באינטרנט. בחיפוש שכזה אנחנו נרצה למצוא את אתר הבית של המרואיין, ראיונות קודמים שהוא נתן לכלי תקשורת אחרים, ספרים, מאמרים ופוסטים שכתב, סרטונים שבהם הוא מופיע וחשבונות ברשתות החברתיות השונות. מקורות המידע הגלויים האלה עשויים להביא לנו אוצר בלום של מידע, במיוחד אם אנחנו מעמיקים לצלול למקומות שתחקירנים שטחיים יותר לא מגיעים אליהם בדרך כלל. למשל, אם באתר הבית של המרואיין יש אפשרות למבקרים להגיב על מאמרים ופוסטים, כדאי לקרוא גם את התגובות האלה ואת התייחסויותיו של המרואיין אליהן. ברשתות החברתיות כדאי ללכת הרחק אחורה בזמן כדי למצוא יהלומים נסתרים, ואפשר גם למצוא לא רק פוסטים וציוצים שהוא פרסם, אלא גם דברים שהוא בחר לשתף עם עוקביו. לעתים, דווקא בפינות החבויות האלה אפשר למצוא נקודות מעניינות ולא שגרתיות לשיחה. מקור מידע אפשרי נוסף הוא שיחה מקדימה עם המרואיין עצמו, כמובן. שיחה מקדימה שכזו היא מומלצת מאוד בדרך כלל, אבל היא עשויה גם להיות בעייתית לפעמים, במיוחד כשמדובר בראיונות בעלי אופי אישי. אם למרואיין שלנו יש סיפור דרמטי ומרגש, היינו רוצים לשמוע את ההתרגשות בקולו כשהוא מספר את הסיפור הזה. רגש אותנטי שכזה הוא אלמנט רב עוצמה שיכול להזניק את הרעיון לגבהים חדשים. אבל אם המרואיין כבר סיפר לנו את סיפורו האישי והמרגש בשיחה המקדימה, סביר להניח שאנחנו לא נזכה לקבל את אותו רגש אותנטי ברעיון עצמו. לכן רצוי לגשת לשיחה המקדימה בזהירות ולוודא שאנחנו לא מבזבזים תחמושת על שיחה שאף אחד לא מאזין לה. במקרים כאלה כדאי במידת האפשר שאת התחקיר יעשה תחקירה נפרד ולא המראיין עצמו. הטיפ של בועז לוי, עושים תוכנה, מחבר The Divine, רב מחר של הניו יורק טיימס. הדברים המעניינים יותר בראיון יצוצו תמיד באופן מפתיע. התחקיר הוא כמובן חשוב מאוד, וגם כתיבה מדוקדקת של שאלות לפני ההקלטה, אבל כדי לעלות לשלב הבא כמגישים או כמגישות, חייבים לתת לשיחה החיה לחיות. כשהאורחת מדברת, זה אומר ממש להקשיב לה, ולא רק להחזיק בראש את השאלה הבאה, כמו שהרבה מגישים מתחילים עושים. לעתים, רק מתוך מה שנאמר בפועל, תפציע שאלה חדשה שלא יכולתם כלל לתכנן מראש. אפילו שאלת הבהרה פשוטה ואותנטית יכולה לעשות קסמים. כבר קרה שאמרתי למרואיין, לא בטוח שהבנתי, תוכל להסביר מה שאמרת עכשיו? והשיחה נוטבה פתאום לשפיל מעניין במיוחד שאי אפשר היה לחזות. היו ערניים כלפי עצמכם וכלפי האורחים. כתיבת שאלות. בבואנו לבחור את השאלות שנשאל בריאיון, השאלה שצריכה להנחות אותנו היא מדוע בחר הקהל להאזין לשיחה שלנו עם אותו מרואיין, ומהן הציפיות שלו? התשובות לשאלות האלה תלויות במידה רבה בסוג הריאיון שנבחר לעשות, ריאיון אישי או ריאיון מקצועי. ריאיון אישי. כשמדובר בריאיון אישי, השיחה נסובה סביב חייו של המרואיין, פועלו ודעותיו. אני מזכיר שהנחת היסוד שלי כאן היא שהקהל כבר מכיר את המרואיין היכרות מסוימת, זאת אומרת מדובר בסלבריטי במידה כזו או אחרת, ולכן מטרתנו הראשית צריכה להיות להביא מידע חדש ולא מוכר על הדמות המפורסמת הזו, שאם לא כן כנראה שהשיחה תהיה צפויה ומשעממת והערך שהיא תביא למאזיניה נמוך. כתיבת השאלות מתחילה אם כן בסקירה מקיפה ככל האפשר של רעיונות קודמים שנתן המרואיין שלנו, כדי לגלות מהן השאלות שהוא או היא נשאלים בדרך כלל. אם אותה השאלה מופיעה בכמה וכמה רעיונות שונים, סביר להניח שהקהל שלנו כבר נחשף לתשובותיו של המרואיין, ולכן עלינו לחפש לעצמנו שאלות אחרות. לעתים, תשובותיו של המרואיין ברעיונות קודמים עשויות לרמז על סיפורים מעניינים שהמרואיינים דאז לא השכילו לחלץ ממנו. אחד האתגרים ברעיון אישי שכזה, ובמיוחד עם מרואיינים מנוסים ומשופשפים, הוא לגרום למרואיין להיפתח בפנינו, לחשוף טפח מעולמו הפנימי ורגשותיו הכמוסים. לא קל לגרום לאנשים להיפתח בפני המיקרופון. ההפך הוא נכון, נתקלתי בלא מעט מרואיינים שבשיחה לפני ההקלטה היו פטפטנים ואנשי שיחה מרתקים, אבל נעלמו דום ברגע שלחצתי על כפתור ההקלטה. כדי לאפשר למרואיין להרגיש נינוח ובטוח, כדאי להקדיש קצת זמן להיכרות אישית ביניכם לפני הרעיון עצמו. למשל, אם הזמן אינו דוחק, אפשר לשבת לשיחה נעימה על קפה מחוץ לאולפן. את הרעיון עצמו אפשר להתחיל בשאלות שוברות קרח, שברוב המקרים יהיו שאלות נוסטלגיות, ויסובו סביב עברו של המרואיין. למשל, איך הוא התחיל את הקריירה, מקורות ההשראה שלו וכדומה. זכרו שלא כל השאלות שתשאלו חייבות להיכלל בפרק הסופי. אם התשובות שסיפק לנו המרואיין לא מספיק מעניינות, אפשר בהחלט לחתוך אותן החוצה בעריכה. אגב, הרצון לגרום למרואיין להיפתח מול המיקרופון אין משמעותו שעלינו לשאול שאלות קשות ונוקבות. ההפך הוא הנכון. כמראיינים אנחנו מייצגים את הקהל שמאזין לשיחה, ותפקידנו לשאול את השאלות שהם היו מעוניינים לשאול לו היו באולפן במקומנו, כולל שאלות קשות ולא נעימות. התמהיל והתזמון של שאלות מלטפות וקשות הוא הרוטב הסודי שהופך רעיון אישי למוצלח ומרתק. הטיפ של גיל מרקוביץ', מומחית בהנגשה של ידע אקדמי לציבור, יוצרת המעבדה מהומת הסטארט-אפ ועוד בתאגיד השידור הישראלי והסדנה באוניברסיטה העברית. אומנית במה. המיומנות החשובה ביותר ביצירה של תוכן שמע שמבוסס על פעולת הדיבור בשלב ההכנה ובאופן הצריכה שלו היא הקשבה. הקשבה היא פעולה שמצריכה התמסרות. נקודת המוצא היא סקרנות. לכן חשוב למצוא עניין במה שאנחנו יוצרות ויוצרים, להתעניין בזולת או לרצות להבין תופעה מסוימת. מהסקרנות נמשכת ההקשבה במוכנות לאפשר לתוכן חדש לעשות את הידע הקיים שלנו, את ההרגלים והדעות שלנו. כדי לסייע לעיסוי הזה להתרחש, חשוב להשהות תגובה. לא מיד לשאול, לאשר או לפסול. כך אנחנו נאפשר לעצמנו לאבד את מה שנקלט ולהגיב באופן המתאים ביותר. הקשבה מתרחשת בכל הגוף. אל חוש השמיעה מצטרפים שאר החושים, שרירי הפנים, פעימות הלב וקצב הנשימה. כך תקרה למידה גם בשלב ההכנה וגם בשלב ההקלטה. כשאנחנו במצב של הקשבה למידה, עולה הסיכוי שגם המאזינות והמאזינים שלנו ייכנסו למצב הזה. חשוב להקשיב בכמה רמות, לעצמנו, למי שאיתנו בשיחה, ולהחזיק בראש את מי שעבורם אנחנו יוצרות ויוצרים את התוכן, וחשוב להקשיב לסביבה שבה אנחנו נמצאות ונמצאים. אז הטיפ הוא לראות בעצמנו משטח רגיש שמשתכלל כל הזמן לקליטת סוגים מגוונים של מידע, ולשמוח בהזדמנות להקשיב, גם כדי לאפשר אותה לנוספים ונוספות באמצעות התוכן שניצור. רעיון מקצועי. רעיון מקצועי הוא שיחה שמטרתה להעביר מידע טכני בתחום עיסוקו של המרואיין, וככזה, השיחה שלנו צריכה לסוב סביב אותו תחום עיסוק, ולא סביב חייו ופועלו של המרואיין. עלינו להתייחס לרעיון שכזה לא כאל שיחה שוטפת בין חברים, אלא כאל שיעור או כיתת אומן, שבה מטרתנו לסייע למרואיין לשתף את הידע שלו בצורה המעניינת והברורה ביותר, או במילים אחרות, למקסם את הערך הפדגוגי של הפרק. הגישה הזו מכתיבה מספר נקודות חשובות. הראשונה היא שעלינו להשתדל ולהבין את הנושא המדובר לעומקו, כדי שנוכל לשאול שאלות חכמות ולזהות, תוך כדי הרעיון, נקודות מעניינות ששווה להתעכב עליהן. רצוי לבקש מהמרואיין מבעוד מועד קישורים למאמרים שפרסם, רעיונות קודמים בהם הופיע וכדומה, כדי להקל עלינו את התחקיר. אם ישנן שאלות שאנחנו יודעים פחות או יותר את התשובה שצפויה להן, כדאי להכין מראש שאלות המשך אם ישנן. הנקודה השנייה היא שהשאלות שאנחנו מעוניינים לשאול צריכות לבוא בסדר הגיוני ולא באופן אקראי. בניסוח אחר אפשר לומר שאנחנו מעוניינים לקחת את המאזינים שלנו למסע בעקבות רעיון כלשהו, ועלינו לתכנן את המסע הזה מראש כדי שלא ללכת לאיבוד. לצורך הדוגמה, נניח ואנחנו מראיינים ארכיאולוג שעשה תגלית מעניינת כלשהי. אם נצלול הישר לשאלות לגבי החפירה הארכיאולוגית עצמה ומה התגלה בה, יכול להיות שנאבד את אותם מאזינים שאינם בקיאים בתקופה ההיסטורית המדוברת. על כן, השאלות שנרצה לשאול בדקות הראשונות של הרעיון צריכות לבסס את הקשר ההיסטורי והמקצועי של התגלית כדי לצקת בסיס איתן לשאר השיחה. למשל, מדוע בחרת לחפור דווקא באתר המדובר? מה היו הציפיות שאימן ניגשת לחפירה הזו? וכדומה. הנקודה השלישית והאחרונה היא לשלוח למרואיין מבעוד מועד את השאלות שכתבנו ולבקש ממנו או ממנה לעבור עליהן ולהציע שאלות נוספות או לתקן את הדרוש תיקון. חלק מהקוראים אולי מרימים גבה למשמע ההמלצה הזו. אנחנו לא רגילים לשמוע על עיתונאים ששולחים למרואיינים שלהם את השאלות מראש. אבל זכרו שאנחנו ברוב המקרים לא עיתונאים, והרעיון שאנחנו מתעדים לערוך אינו לצורך חשיפה של מידע שמישהו מנסה להצניע, אלא לצורך העברה של חומר מקצועי כלשהו. במקרה שכזה, רצוי שהמרואיין שלנו יוכל להתכונן מראש לרעיון, לנסח תשובות בהירות, להציג דוגמאות ואנקדוטות רלוונטיות וכדומה. שימו לב שאין כל חובה לשלוח את כל השאלות שלכם מראש. אם אתם מתכננים להציג למרואיין גם שאלות בעלות אופי אישי ואמוציונלי יותר, אפשר בהחלט ואפילו רצוי לשמור את השאלות האלה לעצמכם כדי שלא לפגוע בספונטניות. כמקודם, גם כאן אפשר להתחיל בשאלות שוברות קרח ולחתוך אותן החוצה בעריכה לפי הצורך. אגב, הנה עוד טיפ עדכני במיוחד. מודלי שפה גדולים, כלי בינה מלאכותית כדוגמת ChatGPT ודומיו, יכולים להוות עזרה משמעותית בהכנת השאלות. ספרו למודל מי האורח שלכם, מה הרקע שלו ומדוע אתם מעוניינים להביא אותו לתוכנית שלכם, והוא יוכל להציע לכם שאלות ונושאי שיחה שכנראה לא עלו מדעתכם. הנה דוגמה לפרומפט, שאילתה לבינה המלאכותית, שמהווה נקודת פתיחה מצוינת לסיור מוחות שכזה. Act as an experienced podcast editor. I am about to interview, name and professional title. Please suggest 10 interesting and thought-provoking questions and topics for the interview. Use information from the web, if needed. ומעל הכל, זכרו לשאול את עצמכם, מדוע בחרו המאזינים להקשיב לשיחה שלי עם המרואיין המדובר? מה הם מקווים לקבל ממנה? בזמן הרעיון. הנה מספר טיפים מועילים לניהול רעיון. שלוט ברעיון, ואל תיתנו לנדוד למקומות לא רצויים. שיחות לא מתוסרטות נוטות מעצם טבען לנדוד למקומות לא צפויים, ובמקרים רבים גם לא ממש מעניינים לדידו של הקהל. אם האזנתי לרעיון מתוך מטרה ללמוד על תגלית ארכיאולוגית כלשהי, סביר להניח שלא ממש מעניין אותי לשמוע על ילדותו של הארכיאולוג. כמרעיין, תפקידנו לנווט את השיחה ולוודא שהיא נשארת מעניינת ורלוונטית למטרה שלשמה התכנסנו. העזר בשפת גוף כדי לתת למרועיין תחושה שהוא או היא מעניינים. רחון קדימה. התמקד בפניו של המרואיין ומלא את החלל שביניכם באנרגיה ובאמפתיה. אל תצמד לשאלות מוכנות מראש. השאלות שכתבנו הן לא יותר מאשר הבסיס או מפת הדרכים לרעיון. אם המרואיין מזכיר בתשובתו משהו שנשמע לך כמו פוטנציאל לסיפור מרתק, אל תהסס למטוש את השאלות המוכנות מראש, לפחות באופן זמני, ולצלול לתוך מחילת הארנב הזו. אל תענה במקום המרואיין. לעתים, כשאנחנו מרגישים שאנחנו יודעים את התשובה הצפויה, עלול לעלות אצלנו הרצון להכניס מילים לפיו של המרואיין. אם יש לך את הנטייה הזו, נסה לנסח את השאלות כך שהתשובות יהיו בסבירות גבוהה פחות צפויות. שאל שאלה אחת בכל פעם. הימנע משאלות שהן למעשה צירופים של מספר שאלות קטנות יותר, כמו למשל, מה עשית בזמן ש... ומה חשבת על מה שקרה שם? בלהט השיחה, המרואיין עלול לשכוח להתייחס לחלק מהשאלות האלה, וחבל. השתדל לשאול שאלות קצרות וענייניות. כמו בסעיף הקודם, שאלות ארוכות ופטלטלות עשויות לבלבל את המרואיינים, וברור שעלינו להעדיף שאלות קצרות וחדות יותר. במקרים רבים, הנטייה לשאול שאלות ארוכות נובעת מרצונו של המראיין להפגין את הידע שלו בתחום המדובר. אבל תוכנית ראיונות היא לא תמיד המקום המתאים לכך. זכרו שהמאזינים מבקשים לשמוע את מה שיש למרואיין, לומר אודות הנושא שעל הפרק. אם יש לכם משהו מהותי לתרום, כדאי לעשות כן במסגרת קטע קריינות יהודי שאותו ניתן לשתול בעריכה לפני או אחרי השאלה הרלוונטית. זו טכניקה שאני נוקט בה ברעיונות שעוסקים בנושאים טכניים מאוד, כאלה שבהם המאזינים זקוקים לידע מקדים מסוים כדי להבין את הדיון. למשל, ברעיונות שעוסקים בתוכנה או נושאים דומים. במקרים כאלה, אני מקליט לאחר הרעיון קטע קריינות קצר, מספר דקות לכל היותר, שבו אני משתדל לתת למאזינים את הרקע הדרוש לקראת השאלות הבאות בשיחה. בקש מהמרואיין דוגמאות וסיפורים. אם התשובה שנתן המרואיין היא תשובה מופשטת וכללית מדי, בקש ממנו או ממנה דוגמה מוחשית יותר. למשל, אם המרואיין מספר על קרב שבו השתתף, ואומר שהלוחמים שלצידי תפקדו באופן הטוב ביותר, שאל אותו, תוכל לתת לי דוגמה לסיטואציה שבה תפקדו הלוחמים כהלכה? דוגמאות מוחשיות שכאלה הן הבסיס לשיחה מעניינת. הן הופכות אמירה כללית ומופשטת לסיפור מעניין. ובנוסף, הן מעניקות משקל ונפח לאמירות כלליות וקלישאתיות. נצל את כוחה של השתיקה. אם השיחה הולכת למקומות מעניינים, אבל התשובות של המרואיין מחושבות ורזות מדי, אל תקפוץ מיד לשאלה הבאה. שמור על שתיקה. ספור בלב עד 3 או אפילו עד 5. במקרים רבים, המרואיין ירגיש שהוא מוכרח למלא את השקט במילים, ואז הדברים שיצאו מפיו יהיו הרבה יותר ספונטניים ולא מתוכננים. אחרי הרעיון. שדרנים רבים נוטים שלא לערוך את הרעיונות שהם מקליטים ולהעלות אותם לאוויר כמו שהם. זו טעות. נדיר שרעיון לא מתוסרט יהיה בעל איכות ורמת עניין אחידים לכל אורכו. כמעט תמיד ישנם חלקים מעניינים יותר ומעניינים פחות, ותפקידה של העריכה הוא לקצץ את החלקים המשעממים והלא מעניינים כדי לשמור על רמת עניין גבוהה ואחידה ככל שניתן. זמן הוא משאב יקר, ומעטים המאזינים שיעדיפו להזין לרעיון בינוני באורך שעתיים במקום לרעיון מרתק באורך של שעה. כדי להשאיר עוד יותר את הערך שמביא הרעיון למאזינים, אל תחששו לשחק עם סדר השאלות והתשובות שבהקלטה. אם בדיעבד אתם מרגישים ששאלה מסוימת שנשאלה לקראת סוף הרעיון צריכה לעבוד דווקא בתחילתו, ערכו את ההקלטה והעבירו את השאלה למקומה הנכון. ברעיונות באנגלית כדאי לשקול לעשות voice over על תשובותיו של המרואיין, להקליט את התשובות המתורגמות ולהשמיע אותן מעל התשובות המוקלטות. היתרון של תרגום שכזה הוא כמובן בהנגשה של התוכן לקהל שאינו דובר אנגלית, אבל אני משתמש במילה לשקול מכיוון שוויס אובר שכזה הוא גם עניין לא קל לביצוע. צריך לתרגם את התשובות, למצוא דובר נוסף שיקליט אותן ואז לערוך את הרעיון כדי לכלול את התרגומים. בגלל האתגר ההפקתי הלא מבוטל, יש לשקול את התועלת שבתרגום כזה, לעומת שיעור המאזינים בקרב הקהל שלנו שלא דובר אנגלית ברמה הנדרשת. אם רוב המאזינים שלנו כן ניחנים באנגלית סבירה, אפשר לשקול לוותר על voice over ולהסתפק בהקראת תקציר ממצא של התשובה מיד בתום התשובה עצמה. וטיפ אחרון לסיום. אל תיתנו למרואיינים שלכם להאזין לרעיון לפני שהוא עולה לאוויר. אם תיתנו למרואיין להקשיב לרעיון, כמעט בטוח שיהיו לו הערות ובקשות, קטעים שהוא ירצה לחתוך החוצה, תשובות שיבקש להקליט מחדש וכדומה. במקרה הטוב, ההערות האלה יהיו תרחניות וחסרות חשיבות, ורק יגרמו לכם לעבוד קשה יותר. במקרה הרע, הן יתנגשו ישירות עם החזון האישי שלכם לגבי הרעיון, שכן מה שחשוב לכם לא בהכרח חשוב למרואיין שלכם. מה יקרה למשל אם המרואיין ידרוש לחתוך החוצה קטע מהרעיון שאתם חושבים שהוא חיוני? ראיתי ויכוחים שכאלה שהידרדרו עד לכדי מצב שבו המרואיין ביקש לגנוז את הרעיון לחלוטין. עשו לעצמכם טובה, תנו למרואיין להקשיב לפרק כמו כל שאר המאזינים ותחסכו לעצמכם כאב ראש מיותר. אם אחרי שעלה הפרק לאוויר יש למרואיינים הערות ובקשות אודות התוכן ששודר, הפעילו את שיקול הדעת. אם ההערות אינן מהותיות, ניתן להוסיף תיקונים והבהרות בתיאור של הפרק, או בעמוד של הפרק באתר הבית של התוכנית. אם אתם חושבים שההערות מהותיות וקריטיות, או אם הן עשויות לגרום נזק כלשהו למוניטין של המרואיין שלכם, אז אין ברירה אלא לחזור לתוכנת העריכה, לתקן את הפרק ולהעלות אותו מחדש לאוויר. הטיפ של ערן מנהר. מנהר הזמן. עושים מנהר. הקלישה אומרת שתוכן הוא המלך. זו המהות, התמצית, הליבה של הפודקאסט. כתיבה טובה ויצירתית מונעת מתשוקה וסקרנות אמיתית. זה מה שמפיח חיים במילים. כשהנושא עליו אתם כותבים מצית את הסקרנות שלכם ומעורר רגשות, זה הרגע בו המוזה נכנסת לפעולה. התשוקה האישית שלכם ככותבים מאפשרת לספר את הסיפור בצורה אותנטית ששובה את המאזינים. יותר מזה, התעמקות בנושאים שמעוררים בכם התלהבות פותחת את הקול שלכם. תרתי משמע, היא מאפשרת לכם לבטא את עצמכם בצורה הטובה ביותר בתוך תהליך הכתיבה, והיא הופכת את ההנגשה הקולית שלכם לחלקה יותר, קלה יותר ופשוטה יותר. אם הנושא לא מעניין אתכם, שומעים את זה, מרגישים את זה. בכתיבה, בחיבור בין רעיונות, בהולכת המאזינים מנושא לנושא. שומעים שאתם לא ממש בעניין. אפילו אם אתם מגישים מוכשרים מאוד שיודעים ללהטט בין אינטונציות שונות וההגשה הרדיופונית שלכם מושלמת, התוכן הוא זה שמדבר. חסרונה של ההתלהבות מורגש, ואם אתם לא מתלהבים מהתוכן, למה שהמאזינים יתרגשו? לכן, אלא אם כן אתם כותבים מיומנים או מקצועיים שיודעים לייצר תוכן על פי דרישה, כל ניסיון לייצר תוכן ראוי ואמין שלא נובע ממקום עמוק בתוככם ככותבים, נדון מראש להחמיץ את המטרה. תהיו עצמכם, תנו לאישיות שלכם להתבטא בכתיבה שלכם ותהנו. אם אתם לא נהנים, גם המאזינים לא ייהנו. דו שיח. כפי שציינתי בפרק 3, שעסק בין היתר בפורמטים המקובלים בעולם הפודקאסטים, לפורמט הדו שיח יש יתרונות הפקתיים מובהקים. חלוקת התפקידים בין שני חברי הצוות מקלה מאוד על עומס העבודה ומאפשרת לכל אחד מהמגישים לתרום להפקה בתחומים שבהם הוא או היא מצטיינים במיוחד. אבל מעבר לעיתונות המעשיים האלה, פורמט הדו-שיח הוא בחירה מעולה, מכיוון שאם הוא עובד, הכל נעשה יותר טוב. התוכנית יותר דינמית, יותר מצחיקה, יותר מגוונת ויותר מעניינת. מניסיוני, המרכיב העיקרי של פודקאסט דו-שיח מצליח הוא הכימיה בין המגישים. הדינמיקה ביניהם באולפן, האווירה שהם יוצרים, והאופן שבו הם מצליחים לשתף פעולה כדי ליצור שלם שהוא גדול יותר מסך חלקיו. לרוע המזל, אין שום דרך לנחש מראש או להשפיע על הכימיה הזו. זה מסוג הדברים שיש או שאין. מכיוון שכך, בואו ננסה להתרכז בדברים שיש לנו עליהם השפעה. משחק תפקידים. באותו האופן שבו בסרטים, הצגות וספרים עלילתיים, יש בדרך כלל דמות ראשית שמובילה את הנרטיב, ואחת או יותר דמויות משניות, גם בפודקאסט כדאי שיהיה מגיש אחד שיחוז בהגה ויוביל את התוכנית. הובלה שכזו מעניקה לתוכנית מרכז כובד ברור, ומאפשרת למגיש הראשי לקבוע את הקצב והדינמיקה של התוכן. משחק התפקידים גם מאפשר לכל אחד מהמגישים להביא לקדמת הבמה את תחומי הידע ותכונות האופי האישיים שלו. למשל, מגיש אחד יכול להיות המצחיק והשני הרציני, או אחד הידען והשני התלמיד. אבל היתרון החשוב ביותר של משחק תפקידים שכזה לדעתי, הוא שהוא תורם להפחתת המתח באולפן וליציבות של הפודקאסט. אחת הרעות החולות הנפוצות של הגשה בזוג היא מלחמות אגו. אלה עשויים להיות מאבקי כוח סביב מי הכוכב הראשי, או סביב סוגיות שונות שקשורות לתוכן ולסגנון. אם לא מנהלים נכון את התוכנית, המאבקים האלה הופכים לתחרות משיכת חבל, שיוצרת מרירות, כעסים, ולפסוף פיצוץ מכוער. הייתי שם וראיתי את זה קורה יותר מפעם אחת. אם לכל אחד מהמגישים יש תפקיד מוגדר בהצגה, קל יותר לשים את האגו בצד ולשתף פעולה. אגב, אין חובה שהתפקידים שתבחרו לעצמכם יהיו לנצח. אפשר, ולפעמים אפילו רצוי, להתחלף בתפקידים. למשל, בכל פרק מגיש אחר יתפוס את המושכות ויוביל את התוכנית, או שהתפקידים ייקבעו לפי סוג התוכן הספציפי שאתם מביאים בכל אחד מהפרקים. הכנה מוקדמת. הגשה בזוג מאתגרת מאותה הסיבה שקשה לשני ציירים לשתף פעולה בציור אחד, או לשני סופרים לכתוב יחד יצירת מופת. לתוכן טוב יש עמוד שדרה, נרטיב מסוים, או שלד עלילתי חזק. אם שני היוצרים לא חולקים את אותו החזון לגבי התוכן, כל אחד מהם ינסה למשוך את הנרטיב לכיוון שלו, והתוצאה תהיה חלשה ומאכזבת. לחילופין, אפילו אם שני המגישים חולקים את אותו החזון בדיוק, הם עדיין עלולים להכשיל אחד את השני מבלי משים. למשל, מגיש אחד יכול לשאול את השני שאלות שמסיטות את הנרטיב לכיוונים לא רצויים, או להרוס פאנצ'ים מצחיקים. הפתרון לאתגר הזה הוא הכנה מוקדמת טובה, שלרוב באה לידי ביטוי ביצירת אוטליין מפורט של הפרק שאותו אתם עומדים להקליט. האוטליין הזה צריך לכלול את השלד והנרטיב העקרוני של התוכן, מי מספר איזו בדיחה ומתי, מתי צריכה להיכנס שאלה מנחה כזו או אחרת, ומה תהיה התשובה לה. אידיאלית, האוטליין צריך להיות מספיק מפורט, ושלכל אחד מהמגישים יהיה ברור מה תפקידו בהצגה ומה מצופה ממנו מחד, אבל לא יותר מדי מפורט, כדי להשאיר מקום לאלתור כליל, שבמקרים רבים יוצר את הקסם שבהגשה זוגית. הכנה מוקדמת מסייעת גם להתמודד עם רעה חולה נוספת של פודקאסט בפורמט דו-שיח, והיא החזרתיות שמאפיינת פודקאסטים לא מוצלחים בפורמט הזה. כשאותם שני אנשים מגישים את התוכנית שבוע אחר שבוע, מטבע הדברים הם יתחילו לחזור על עצמם כעבור זמן. לספר את אותן הבדיחות, להעלות את אותם הטיעונים, להביא את אותן הדוגמאות וכדומה. ההכנה המוקדמת תאפשר לכם למצוא הזדמנויות לשבור את התבניתיות הזו מבעוד מועד. לחשוב על רעיונות חדשים, בדיחות חדשות, דוגמאות טריות וכו'. אפשרות טובה נוספת היא להזמין אורח לפודקאסט מדי פעם, כדי לשבור את השגרה ולהזריק דם חדש לתוכנית. התובנה החשובה ביותר בסעיף הזה לדעתי היא שהגשה בזוג היא ספורט קבוצתי, וכמו בכל ספורט קבוצתי, ההצלחה תלויה בשיתוף הפעולה בין החברים בה. היו נדיבים כלפי בן או בת הזוג שלכם, גם אם זה אומר שבחלק מהזמן אור הזרקורים יופנה אליהם ולא עליכם. פרגנו להם, תנו להם לזרוח, כי אחרי הכל, כשהגאות עולה, כל הספינות צפות. כשהתוכנית שלכם תצליח, שניכם תרוויחו מכך. ועצה אחרונה לסיום. אם אתם מרגישים שאין לכם כימיה עם המגיש השני, משהו בדינמיקה ביניכם לא עובד כמו שצריך, עדיף להיפרד מוקדם ככל האפשר. באופן הזה, תמנעו חיכוכים שיקלקלו את החברות ביניכם, וגם ההשפעה על הצלחתה העתידית של התוכנית תהיה מינימלית. הפודקאסט המתוסרט. לפני שהתיישבתי לכתוב את הפרק הזה, ערכתי ניסוי קצר. פתחתי טבלת דירוגי הפודקאסטים של אייטיונס ישראל, אני ארחיב על טבלות דירוגים ומשמעותן בהמשך, וספרתי כמה מתוך 10 הפודקאסטים המובילים בישראל, בנקודת הזמן האקראית הזו, הן תוכניות מבוססות רעיונות או שיחה בין שני מגישים, וכמה מתוכן הן תוכניות מתוסרטות, נרטיביות. תוכניות שכפי שמרמז שמן, מבוססות על תסריט כתוב מראש. התוצאה? 5 פודקאסטים מכל סוג. האמת, אני לא מופתע. ממעקב לא רשמי שאני עורך אחרי הדברים האלה, כמחצית מהפודקאסטים המובילים בכל רגע נתון, הם מהסוג המתוסרט מראש, בדרך כלל. אפשר היה להסיק מהנ"ל שאין הבדל משמעותי מבחינת סיכויי ההצלחה בין פודקאסטים מתוסרטים לפודקאסטים לא מתוסרטים. אלמלא העובדה שמתוך כלל הפודקאסטים, רק מיעוט קטן הם פודקאסטים מתוסרטים, פחות מ-10% להערכתי. העובדה שפודקאסטים מתוסרטים מייצגים כמחצית מהפודקאסטים המצליחים ביותר, למרות היותם מיעוט מבוטל מתוך כלל הפודקאסטים, משמעה שבהכללה גסה, רוב המאזינים מעדיפים פודקאסטים מתוסרטים על פני פודקאסטים לא מתוסרטים. מה פשר ההעדפה הזו? מרשמים שאספתי לאורך השנים, אני מעריך שלמרות שפודקאסטים לא מתוסרטים נתפסים ככיפים, כלילים ומשוחררים יותר, פודקאסטים מתוסרטים מספקים יותר ערך למאזין, בין אם מדובר בערך בידורי או פדגוגי. בהתאם לתיאוריית הערך ששטחתי קודם, המאזין הממוצע כמעט תמיד יעדיף להאזין לתוכנית שתספק לו את הערך הרב ביותר. תוכניות רעיונות הן בהכללה גסה בעלות ערך נמוך יחסית. אם המגיש לא מיומן או מנוסה מספיק, השיחה עלולה לפנות לכיוונים שהם לא מעניינים או רלוונטיים לדידו של המאזין, ואז בין שיאים של עניין והנאה יהיו גם לא מעט דקות משעממות ומתישות. פודקאסט מתוסרט, לעומת זאת, אם הוא עשוי טוב, הוא מוצר מהודק ומשויף, שכל דקת תוכן בו מחושבת בקפידה כדי למקסם את ההנאה של המאזין ולהביא את הערך הרב ביותר האפשרי. שימו לב להסתייגות שהכנסתי במשפט הקודם, אם הוא עשוי טוב. אין שום דבר מובנה בפודקאסטים מתוסרטים שהופך אותם למוצלחים יותר מפודקאסטים שאינם מתוסרטים. פודקאסט מתוסרט יכול בהחלט להיות משמים ותרחני, ופודקאסט שאינו מתוסרט יכול בהחלט להיות מרתק וסוחף. ההבדל היחיד הוא שבעוד שבפודקאסטים שאינם מתוסרטים, היוצר מוגבל לאיכויות שהוא או היא מסוגלים להפיק על המקום בזמן אמת, פודקאסטים מתוסרטים נותנים בידי היוצרים הזדמנות להפעיל את כל סט הכישורים שלהם, ובעיקר את אותם כישורים שאינם באים לידי ביטוי בהקלטה חיה, כגון כתיבה, תחקיר ועיצוב פסקול. בנוסף, קל יותר להיעזר בכישוריהם של אנשים נוספים בתהליך ההפקה, למשל עורך, תחקירן, מעצב קול וכדומה, אם יש לנו מספיק זמן ומשאבים לשם כך. המחיר שיוצרים כאלה צריכים לשלם הוא זמן. כשאני מספר לאנשים שאני משקיע בין 50 ל-200 שעות עבודה על כל פרק של עושים היסטוריה, התגובה המקובלת היא השתאות, ובחלק מהמקרים גם הטלת ספק מנומסת בשפיות דעתי. אבל ברור שלא הייתי משקיע כל כך הרבה זמן בכל פרק, אלמלא הייתי משוכנע שההשקעה הזו משתלמת. והסטטיסטיקה שהצגתי בראש הפרק מוכיחה לכם, אני מקווה, שאני לא משלה את עצמי. מי שרוצה להגביר במידה ניכרת את סיכויי ההצלחה שלו בתחום הפודקאסטים, כדאי שישקול להפיק פרקים מתוסרטים ומושקעים. ליך שהחלטתם ביניכם לבין עצמכם מהו הערך שהתוכנית שלכם אמורה לספק למאזינים, כעת ניתן לנקוט בפעולות שיעצימו את הערך הזה ויחזקו אותו. אידיאלית, היינו רוצים שכל דקה של הפרק תהיה מעניינת, מבדרת, או שתדחוף את הסיפור קדימה, כדי לשמור על המאזינים שלנו מרותקים לאוזניות שלהם. הנה מספר פעולות שכדאי לשקול לשם כך. עמוק, לא שטוח. כאמור, אחד היתרונות המשמעותיים של הפורמט המתוסרט הוא שהוא נותן בידינו את האפשרות להשקיע זמן בתכנון התוכן שלנו ובתחקיר יסודי לקראת כתיבת התסריט. אבל כל הזמן שבעולם לא יעזור לנו אם אנחנו משקיעים את המאמץ הזה בכיוון הלא נכון. אחת הטעויות הנפוצות היא ליצור את התוכן שלנו סביב נושא ולא סביב שאלה. למה הכוונה? נניח לשם הדוגמה שהפודקאסט שלנו עוסק בכדורגל ואנחנו רוצים לעשות פרק על פלא. מה יהיה תוכנו של פרק הזה? זו לא שאלה טריוויאלית. חייו של הכדורגלן הברזילאי האגדי היו ארוכים, עשירים ועתירים בהישגים, ויש אין ספור זוויות שמהן נוכל לבחור עבור הפרק שלנו. ילדותו, עלייתו לגדולה, כישוריו ככדורגלן, הישגיו המקצועיים, חייו בימים שלאחר פרישתו מהמשחק, האפשרויות הן כמעט בלתי מוגבלות. טעות נפוצה מאוד של פודקסטרים לא מנוסים היא לנסות ולדחוס במרכאות את כל התכנים האלה או את רובם לתוך הפרק, כי מעין חיים שכאלה. למשל, להתחיל בילדותו של פלא ולתאר את חייו באופן כרונולוגי. אבל עלייה וקוץ בה. אפשר לכתוב ספרים שלמים על הכדורגלן הברזילאי, ואכן נכתבו כמה וכמה ספרים שכאלה. בעוד שלנו יש רוחב יריעה מוגבל, כמה עשרות דקות או מספר שעות לכל היותר. מטבע הדברים, אם נרצה לזכור את כל או רוב חייו של פלא בפרק אחד, אנחנו נהיה מוכרחים להיות שטחיים, להקדיש 5 דקות לילדות, עוד כמה דקות לקריירה שלו בליגה הברזילאית, אולי 15 דקות למשחקים הגדולים שלו במונדיאלים, אתם מבינים את הרעיון. כשיש לך פרוסת לחם ענקית ומעט מאוד חמאה, התוצאה היא לחם שמרוח בשכבת דקיקה מאוד של חמאה. השטחיות הזו אולי יכולה לערוב לחיקם של אוהדי כדורגל מזדמנים, אנשים כמוני, שלא ממש עוקבים אחרי עולם הכדורגל ביום יום, אבל שמעו על פלא וכישוריו המופלאים, והיו שמחים לקבל מושג כללי על דמותו והישגיו. אבל לרוע המזל, אלה כנראה לא המאזינים של הפודקאסט שלכם. אוהדים מזדמנים שכאלה, אנשים שלא באמת מתעניינים בכדורגל, לא יאזינו לפודקאסט על כדורגל. מי שכן יאזינו לפודקאסט הזה, הם חובבי הכדורגל האמיתיים. האנשים שצופים במשחקים בכל שבת, קוראים באדיקות את מדורי הספורט, ולא מפספסים אף משחק בגביע האלופות. האוהדים האלה, סביר להניח, שמעו גם שמעו על פלא. הם הרי נחשפו לכל כך הרבה תוכן על כדורגל לאורך השנים, שקשה להאמין שהם לא קראו או צפו מלפחות כתבה אחת או שתיים על הכדורגלן המפורסם. ומכיוון שכך, סביר להניח שכבר יש להם מושג כללי לא רע לגבי חייו ופועלו של פלא. אם התוכן שנביא להם בפרק יהיה שטחי מדי, המשמעות היא שאת רוב רובו הם כבר מכירים ויודעים, ולכן הערך שהם יקבלו מהפרק יהיה נמוך. הטעות הבסיסית במקרה הזה הייתה ליצור את הפרק סביב הנושא של פלא. כי נושא בפני עצמו, סיפורו של פלא רחב מדי, בכדי שנוכל לחסות אותו בפרק בודד. הדרך הנכונה יותר היא ליצור את הפרק סביב שאלת מחקר, במרכאות, מעניינת וממוקדת היטב, כמו למשל, מדוע נחשב פלא לכדורגלן הגדול בכל הזמנים? או מה היה המשחק הטוב ביותר של פלא אי פעם? לגישה הזו יש מספר יתרונות חשובים. סקרנות. היתרון הראשון הוא שבעצם הצגת השאלה אנחנו כבר מעוררים את סקרנותו של המאזין. יש כאן תעלומה מעניינת, וכפי שיאמר לכם כל סופר של ספרי מתח, בני אדם נמשכים באופן טבעי לתעלומות מסקרנות. עומק. אם אנחנו מנסים לענות על השאלה מדוע נחשב פלא לכדורגלן הגדול בכל הזמנים, סביר להניח שאין לנו צורך לעסוק בימי ילדותו של פלא למשל, או בקורותיו לאחר פרישתו מהמשחק. במקום זאת, אנחנו נרצה אולי לצלול יותר לעומק לקריירה שלו בליגה הברזילאית ולהופעותיו במונדיאלים. הצלילה העמוקה הזאת תציף לפני השטח כמעט בהכרח פרטים חבויים ולא מוכרים יחסית של חייו. פרטים שאפילו חובבת כדורגל רצינית לא נתקלה בהם בעבר, ולכן בסבירות גבוהה יותר יעניינו אותה. אני רואה את הדינמיקה הזו בפעולה בכמעט כל פרק של עושים היסטוריה. מאזינים רבים כותבים לספר לי שלמרות שהם עצמם עוסקים באותו התחום שבו עסק הפרק ומכירים אותו על בוריו, עדיין הצלחתי לחדש להם פרט מעניין או אנקדוטה מסקרנת ולהביא להם ערך. בידול מהתחרות. היתרון השלישי הוא שגישה כזאת תבדיל אתכם מהתחרות שלכם ותעניק לתוכנית שלכם איחוד מסוים. איחוד שנובע מעצם העובדה שהשאלות שיעניינו אתכם כיוצרים לא בהכרח יעניינו יוצרים אחרים, שהרי השאלות שתבחרו לעסוק בהן משקפות את תחומי העניין הספציפיים שלכם, את הפילוסופיה האישית שלכם וכדומה. מיקוד בתחקיר. והיתרון הרביעי הוא שבחירת שאלת מחקר מסייעת למקד את התחקיר שלכם והופכת אותו ליעיל יותר. היא מאפשרת לכם לזהות בקלות כיווני מחקר לא רלוונטיים, למשל ימי ילדותו של פלא בדוגמה שלנו, ולהשקיע את זמנכם באפיקי מחקר משתלמים יותר. השורה התחתונה אם כן, היא שכדי למקסם את הערך שאתם מביאים למאזינים שלכם, וכדי להתרומם מעל לרעש הרקע של המוני פודקאסטים אחרים, שאולי עוסקים באותו התחום שבו אתם עוסקים, עליכם להימנע מלעסוק בנושאים ולהתמקד בשאלות. העיקרון הזה נכון ותקף לא רק לגבי פודקאסטים מתוסרטים, אלא גם עבור תוכניות ראיונות. הטיפ של דוקטור יובל דרור, עורך ראשי, רשת עושים היסטוריה, עושים טכנולוגיה, שערה מושלמת. בפודקאסט נרטיבי, היוצר או היוצרת כותב סיפור. בפודקאסט כזה, כל פרק הוא יצירה שנכתבה באופן דקדקני, ורכיב קריטי להצלחה ביצירות שכאלו הוא מרחק הזמן. יצירה נרטיבית דומה לתבשיל שלא רק לוקח זמן להכין ולבשל אותו, יש לטעום ולבחון אותו רק לאחר שהוא יתקרר. רק בחלוף כמה ימים, כאשר מי שכתב את הטקסט הספיק לשכוח אותו, הוא יכול לגשת אל הטקסט כמי שנתקל בו בפעם הראשונה. זה הרגע שבו החולשות של הטקסט, החורים, הניסוחים הקלוקלים והטענות המפוקפקות נחשפות. זה גם הרגע שבו ניתן לתקן את הטקסט, לשפר אותו ולשדרג אותו. העצה שלי לכן היא זו. כתבו טקסט, שכחו ממנו ואז קראו אותו מחדש. רק אחרי העריכה הנוספת והתיקונים הנדרשים אפשר לגשת להקלטה ואז תגלו שהתוצאה הרבה יותר טובה. שילוב של קטעי רעיונות. העובדה שהפודקאסט שלכם מתוסרט, אין פירושה שהתוכנית צריכה להיות מבוססת כולה על מונולוג. דהיינו, שהקול היחיד שצריך לשמע בה הוא קולכם שלכם. ההפך הוא הנכון. אחד היתרונות המובהקים של פודקאסטים מתוסרטים הוא שהם מאפשרים לנו לשלב הרבה יותר דוברים בתוכן שלנו מאשר היה אפשרי בתוכנית מבוססת רעיונות. בתוכנית ראיונות יהיו לנו מרואיין אחד, או לכל היותר שניים. יותר מזה, וריבוי הקולות מתחיל לבלבל את המאזינים שלא מסוגלים להבחין בין הדוברים השונים. בתוכנית מתוסרטת, לעומת זאת, אנחנו יכולים לשלב כמה דוברים שנרצה, וכל אחד מהם יקבל את הבמה בקטע הרלוונטי לו בפרק. לדוגמה, אם אנחנו יוצרים פרק סביב השאלה מדוע נחשב פלא לכדורגלן הגדול בכל הזמנים, אז המרואיין המומחה לליגה הברזילאית יופיע בקטע שבו מדברים על הקריירה של פלא בברזיל, והמרואיין שמתמחה בתולדות משחקי גביע העולם יפציע כשנתמקד באייטם הספציפי הזה. למעשה, שילוב של שניים יותר מרואיינים שמתייחסים לאותו האירוע עצמו, הוא במקרים רבים תוספת מדהימה לסיפור. היא שקולה לצילום של אותה הסצנה משתי זוויות שונות, והיא מעניקה למאזינים נקודות מבט שונות על אותה התרחשות. כדי למקסם את היתרונות הגלומים בשילוב קטעי רעיונות בפודקאסט מתוסרט, כדאי לעשות את הרעיונות רק אחרי שסיימנו את התחקיר לפרק. אחרי התחקיר, כנראה שנהיה הרבה יותר מדויקים בשאלות שנרצה לשאול, ונדע לזהות אנקדוטות או סוגיות מעניינות במיוחד. לאחר שנקיים את הרעיונות, נתמלל אותם. ישנם כיום שירותי תמלול אוטומטיים, זולים או חינמים, שיהפכו את המשימה הזו לקלה ומהירה. כעת נסמן בתמלול הרעיונות את אותם קטעים שאנחנו חושבים שהם מעניינים ורלוונטיים לתוכן של הפרק שלנו, וכשנכתוב את התסריט לפרק, נשלב את הקטעים האלה במקומות הנכונים. כך זה נשמע למשל בתסריט טיפוסי של עושים היסטוריה, שלקוח מתוך הפרקים שעסקו בסיפורה של הצוללת אחי דקר. את קטעי הרעיונות שתשמעו מיד, ערך איש התחקירים של עושים היסטוריה, נתן פוזניאק. בבוקרו של ה-25 בינואר המתינו הבקרים במפקדת חיל הים לדיווח היומי מהדקר. השעה 6 הגיעה וחלפה, אבל שום דיווח לא התקבל. איש במפקדה לא התרגש, בהתחשב במרחק שבו היה מדובר, כ-1,000 קילומטרים מחופי המדינה, קשיי תקשורת היו עניין צפוי וידוע, כפי שמספר הדר קמחי, מפקד שייטת הצוללות, שבדיוק שב ארצה מהשתתפות בטקס הפרידה מהדקר באנגליה, וביקור בעיניים בפריז, והגיע במקרה לביקור במפקדה.
טסתי לארץ, וכשהגעתי לארץ, הגעתי לפנות ערב, אז החלטתי להיכנס קודם למפקדה ולראות מה קורה שם. והגעתי משהו כמו חצות, אחת בלילה, למפקדה, ואז ראיתי, אופה, התקשורת הזאת היא בסימן שאלה, נחכה לשש בבוקר. כך שאני הגעתי באותו רגע ש...
הבנת מיד שיש כאן בעיה? איך...
בלילה עוד לא כל כך. מפני שהרבה פעמים היה שהתקשורת התאחרה, והיה משהו עם... יש אונייה על יד, אז לא רוצים לשדר. יש כל מיני סיבות למה. אבל עד שלא קיבלת, אז כשראית שיש איזשהו פיפס משם, אז יש לו קשר, רק שהוא עכשיו עוד לא יכול לשדר את ה...
השילוב בפועל של קטעי הסאונד השונים מתבצע בזמן עריכת הקול, אחרי שהקלטנו את הקריינות שלנו. הטיפ של מאיה קוסובר, ממקימות כאן הסקטים, שיר אחד, גלי צהל. כמה טיפים בנוגע לפודקאסט נרטיבי. אחד, להקליט מהרגע שהגעתי למרואיין או המרואיינת, ולהפסיק את ההקלטה רק אחרי שנכנסתי לאוטו. כמו בטיפול, דברים חשובים יכולים להיאמר גם בדלת. שתיים, לשתוק. לא לפחד משתיקה, משקט, מנשימה או הנחה. אלו הרגעים הכי יפים ברדיו, כאלה שיש בהם את האמת כולה. שלוש, לעשות תחקיר לפני הרעיון, אבל לא לדעת יותר מהמרואיין או מהמרואיינת. לתת לא עולה להפתיע אותך. ארבע, ללמוד להקשיב מחדש לדרפטים. בשלב העריכה, לפעמים את נדרשת להקשיב שוב ושוב לאותו הסיפור, ויש מין מצב תודעתי שמאפשר האזנה רעננה. לשנות לוקיישן, לעשות פעולה תוך כדי, ולזכור שגם למראה נושן יש רגע של הולדת. חמש, לתאר מקום וסיטואציה בצורה הכי ספציפית שיש. פודקאסט זה מדיום שמפעיל את הדמיון, כמו ספר טוב. כל אחד ואחת מאיתנו רואה סרט בראש, אבל אצל כל אחד הסרט הוא אחר. שש, יש לנהוג באחריות בסיפורים של מרואיינים ומרואיינות. אלו הן פיסות חיים שלהם. האמת צריכה להיות נר לרגלינו. החיים והמוות ביד הלשון, זאת לא סיסמה. כל מילה חשובה. עיצוב פסקול. כפי שציינתי בפרק שעסק בעריכת קול, אחד הכלים החשובים בארסנל שלנו כיוצרי פודקאסטים הוא האפשרות להיעזר בצלילים ואפקטים כדי להעשיר את התוכן ולהעמיק את החוויה של תיאטרון המוח בעזרת ניצול דמיונם של המאזינים. תוכניות ראיונות לא מאפשרות לנו ברוב המקרים לנצל את היתרון הטבעי הזה באופן מיטבי, מכיוון ששילוב של מוזיקת רקע או אפקטים במהלך השיחה נתפס בדרך כלל כמלאכותי ולא קשור. בתוכנית נרטיבית, לעומת זאת, פסקול השיר הוא חלק בלתי נפרד מהתפאורה האודיופונית, והשימוש בתסריט מאפשר לנו לזהות את אותן הנקודות שבהן המוזיקה או האפקט ייצרו את הרגש או הסצנה הדמיונית שאנחנו מעוניינים ליצור במוחו של המאזין. עקרונות הסיפור הטוב. אני מניח שאני לא אפתיע אתכם אם אני אומר שהמפתח להפוך תסריט טוב לתסריט מעולה, כזה שמהדהד במוחותיהם של המאזינים גם לאחר שסיימו להאזין לפרק, הוא לספר סיפור טוב. בני האדם נמשכים לסיפורים בצורה אינסטינקטיבית, ואני מתכוון לכך במובן המילולי של המילה, ולא כמטאפורה. אבל כשאני מרצה על הנושא של סטורי טלינג בפני קהל, אחת השאלות הקבועות שאני נשאל היא, כיצד אמור יוצר הפודקאסט לכתוב סיפור מוצלח בכוחות עצמו? הרי אף אחד מאיתנו הוא לא מאיר שלב או סטיבן קינג, ורובנו לא זכינו בהכשרה מקצועית בתחום הכתיבה. זאת ועוד, אני יכול להעיד מניסיוני האישי שלספר סיפור טוב זה קשה. יש יחידי סגולה שניחנו בכישרון טבעי לספר סיפורים מעניינים, אבל עבור רובנו, וגם אני כלול בקבוצה הזו, מדובר ביכולת שנבנית במשך שנים של תרגול ואימון, תוך עבודה צמודה עם אורחים מנוסים שמרביצים בך את תורתם. למרבה המזל, לא צריך להיות תסריטאי הוליוודי כדי להפוך תסריט משמים לסיפור מעניין. בסעיף הזה אני אפרט שלוש טכניקות בסיסיות של סטורי טלינג, טכניקות שהן כמובן רק קצה קצהו של המקצוע הענף שמכונה כתיבה יוצרת. אבל אם תקפידו ליישם אותן בתסריטים שאתם כותבים, מובטח לכם שרמת העניין של הטקסט תשתפר בצורה ניכרת. קונפליקט. מה הופך מידע, information, לסיפור? מה גורם לאוסף של משפטים ופריטי מידע להפוך למשהו שהמוח שלנו מפרש כסיפור? השאלה הזו העסיקה כותבים ומחזאים מכל הדורות, לפחות מאז ימי יוון העתיקה ואולי אפילו קודם, ולשמחתנו יש לה תשובה מצוינת וקלה להבנה. הקונפליקט. הקונפליקט נמצא בבסיסו של כל סיפור שאי פעם שמעתם. מהאודיסאה של הומרוס ועד הסרט האחרון של טום קרוז. לפעמים מדובר בקונפליקט חיצוני, למשל יריב שמנסה להסיט את הגיבור ממטרתו ולהכשיל אותו. לפעמים מדובר בקונפליקט פנימי, כגון התחבטות של הגיבור בין נאמנות לאהובתו ונאמנות למשפחתו. לעתים מדובר בקונפליקט גדול, מאבק לחיים ולמוות או מלחמה בין כוכבית. ולפעמים מדובר בקונפליקט קטן, כמו שני תלמידי בית ספר שנלחמים על ליבה של נערה יפה. הקונפליקט יכול ללבוש אין ספור צורות, אבל הוא תמיד שם, בכל סיפור. יותר מזה, אם אין קונפליקט, זה לא סיפור. אני לא יודע לומר בוודאות מה יש בו בקונפליקט שמגרה ומושך כל כך את בני האדם. אם אני צריך לנחש, אני חושב שזה קשור לרגשות. קונפליקט הוא משהו שמדלג מעל לשכבות הרציונליות של מוחנו, וחודר עמוק יותר פנימה אל הרגש הגולמי והפראי. אבל תהה הסיבה אשר תהה, אני יכול להבטיח לכם שברגע שתזריקו קונפליקט כלשהו לתוך התסריט שלכם, אוזניהם של קהל השומעים יזדקרו באחת. אין כוח חזק יותר שסופר או תסריטאי אוחזים בו מאשר היכולת ליצור קונפליקטים טובים. הנה דוגמה. נניח למשל שאני רוצה לדבר בפרק על נושא מתחום תורת הקוונטים. תורת הקוונטים ידועה לשמצה כי מבלבלת ומורכבת. מדובר בדברים שמתרחשים בסקלות הקטנות ביותר שמוכרות לנו, סדרי גודל של גרעיני אטומים, והחוקים ששולטים בהתרחשויות האלה שונים ומוזרים מאוד מהחוקים שמוכרים לנו מחיי היום יום. איזה קונפליקט אפשר להזריק להסבר שלי כדי להפוך אותו לסיפורי ומותח יותר? למזלנו, יש קונפליקט כזה, והוא אפילו די מפורסם בחוגי הפיזיקה. אלברט איינשטיין, שהגה את תורת היחסות, התקשה לקבל כמה מהרעיונות המרכזיים של תורת הקוונטים, כמו למשל הרעיון שלפיו אירועים מסוימים תלויים באקראיות מוחלטת שאי אפשר לחזות אותה. אלוהים לא משחק בקוביות, היא אחת האמרות המפורסמות שלו. ונילס בור, מחלוצי פיזיקת הקוונטים, החזיר לו בהומור, אלברט, תפסיק להגיד לאלוהים מה לעשות. ככל שהתקדמו השנים, יותר ויותר פיזיקאים קיבלו את תורת הקוונטים כתקפה, ואיינשטיין היקש נותר מבודד בהתנגדותו. יש לנו כאן קונפליקט מפואר ורב עוצמה בין אחד הגאונים הגדולים ביותר בתולדות הפיזיקה, ובין כמעט כל שאר הקהילה המדעית. מי ינצח? אם אשכיל לשזור את הקונפליקט הזה בהסבר שלי, סביר להניח שהקהל יהיה מסוקרן וקשוב יותר למה שיהיה לי לומר, מכיוון שכדי להבין את מהות הקונפליקט וזהות המנצח, יש להבין את הרעיונות הפיזיקליים שעומדים במרכזו. הסרטים, הסדרות והרומנים שאנחנו צורכים ביום יום הרגילו אותנו לחשוב שקונפליקט הוא רק בין בני אדם, יריבות, תחרות וכדומה. ברור שאם יש בידינו במקרה קונפליקט אנושי שמתקשר לנושא הפרק, כמו הקונפליקט בין איינשטיין והקהילה המדעית, זה נהדר. אבל ברוב המקרים לא יהיה לנו מזל שכזה. מה עושים? אנחנו רגילים לחשוב על קונפליקט כעל מחלוקת בין בני אדם, אבל זה לא נכון. כל קונפליקט, ולו הסוער והאמוציונלי ביותר, הוא ביסודו קונפליקט בין רעיונות מנוגדים או בין תפיסות עולם מתחרות. אם יש דמויות אנושיות שמעורבות בקונפליקט, הן לרוב רק מייצגות את תפיסות העולם המנוגדות האלה. ניקח כדוגמה את סדרת סרטי מלחמת הכוכבים, Star Wars. על פני השטח, היריבות בין דארט ויידר ולוק סקייווקר היא יריבות אישית בין שני אבירי ג'די. אבל רק על פני השטח. לאמיתו של דבר, כל אחת מהדמויות האלה מייצגת תפיסת עולם מסוימת שמתנגשת בתפיסת העולם של השני. ויידר מייצג את הרעיון שלפיו ניתן לשלוט ולנהל את היקום רק באמצעות פחד וכוח, ולוק את הרעיון ההפוך, שחמלה וטוב לב הם הדרך הנכונה. המסקנה מהאמור לאל היא שכדי לבנות סיפור טוב, כזה שיתחוף את התסריט שלכם קדימה ויעניק לו אנרגיה ותנופה, עליכם לחפש קונפליקט בין רעיונות מנוגדים. וזה, מסתבר, לא כל כך קשה. בכמעט כל תחום של עשייה אנושית יש מגוון של דעות ורעיונות שאפשר להציב ולאמת אלה כנגד אלה. הדוגמאות רבות מספור. כדורגל, סגנון משחק הגנתי לעומת סגנון התקפי. כלכלה, שוק חופשי לעומת תכנון מגבוה. ביולוגיה, אבולוציה לעומת תכנון תבוני. אפשר להמשיך את הרשימה הזו עוד ועוד, אבל אני מקווה שהבנתם את הרעיון. Show, don't tell. נאמר ואנחנו רוצים לדבר בתוכניתנו על בעיית דרי הרחוב, ההומלסים בערים הגדולות, ולספר למאזיננו על חייהם הקשים של מי שאתרה מזלם להגיע למצב הזה. דרך אחת לעשות כן היא זו. דרי הרחוב סובלים מקור בלילות, קשה להם לשמור על היגיינה בסיסית, ורכושם נמצא תמיד בסכנת גניבה. עכשיו בואו נשווה את התיאור הזה אל הטקסט הבא. במקרים רבים אפשר למצוא דרי רחוב מתעטפים בקרטונים דקים וזוחלים אל מתחת לספסלים ציבוריים כדי לחמוק מצינת הלילה. כיסויים מאולתרים ובלתי מספקים שמותירים אותם רועדים מקור בלילות החורף הקפואים. את מעט השינה שהם יכולים לקוות לזכות בה גוזל הפחד המתמיד שמא מישהו יגנוב מהם את מעט רכושם עלי אדמות. עוברי אורח שמעקמים את אפם כשהם עוברים לאדם ברחוב, מזכירים להם תמיד את הלכלוך והזוהמה שדבקו בבגדיהם. והרי מאיפה ימצאו בגדים חדשים? הטקסט הראשון הוא תיאור עובדתי של המציאות. הוא אומר לנו משהו על מצבם של דרי הרחוב. הטקסט השני מעביר את אותו המידע בדיוק, אבל להבדיל מהתיאור הקודם, הוא מראה לנו את הבעיה. הוא משתמש בתיאורים מפורטים כדי לאפשר לנו לצייר בדמיוננו תמונה מנטלית, כמו זו של אדם רועד מקור ששוכב בתוך קופסת קרטון מתחת לספסל ציבורי, או מאפשר לנו לשים את עצמנו לרגע בנעליו של דר רחוב ולחוש את התחושות שעוברות בו כשעובר אורח אקראי שחולף לידו מביע כלפיו תחושת גועל. תמונה מנטלית שכזו היא הרבה יותר משכנעת ורבת עוצמה מאשר תיאור יבש ועובדתי, וזו בדיוק הכוונה מאחורי הביטוי show don't tell. זה בסדר גמור לצטט עובדות וסטטיסטיקות, אבל כדי לשאוב את המאזינים אל עולם התוכן שלנו, עלינו להשתמש במילים הנכונות כדי לשתול במוחם תמונות, קולות וריחות. קמצנות במידע. אחת הטעויות הנפוצות ביותר אצל מי שאינם מורגלים בלספר סיפורים, היא לחשוף מידע קריטי בשלב מוקדם מדי של הסיפור. זאת טעות שיכולה להרוס במחי יד אפילו את הסיפורים עם הפוטנציאל הכי מרתק והכי מעניין. נאמר, לשם הדוגמה, שאנחנו מספרים בפודקאסט שלנו את סיפורו של אדם שהואשם ברצח על לא עוול בכפו. יותר מדי פודקסטרים יפתחו את הפרק עם משהו בסגנון, הפעם נספר את סיפורו של איקס, שהוא אשם ברצח וואי, ונאלץ להיאבק על חפותו במשך 10 שנים ארוכות, עד שלבסוף זכה לזיכוי המיוחל בבית המשפט העליון. המילים, עד שלבסוף זכה לזיכוי המיוחל, הם ספוילר, פשוטו כמשמעו. ברגע שאמרנו אותם, איבדנו חצי מהסיכוי לתוות סיפור מותח ומרתק. אתם יכולים לדמיין לעצמכם סרט מתח או סדרת נטפליקס שבה הבמאי חושף את זהותו של הפושע המסתורי כבר בדקה הראשונה של הסרט? העיקרון שצריך להנחות אותנו אם כן הוא קמצנות במידע. כל פרט בעלילה צריך להופיע ברגע המאוחר ביותר האפשרי, רק כשהקהל חייב לדעת אותו כדי להיות מסוגל להבין את ההתרחשויות. המפתח ליצירת מתח ודרמה הוא סקרנות, וככל שנמסור מידע בחינם, אנחנו נפגע בסקרנות הזו. אייזק אסימוב, סופר המדע הבדיוני המפורסם, אמר פעם שהמפתח לסיפור מתח מוצלח הוא להעניק לקוראים שלך בדיוק את אותה כמות המידע שמצד אחד לא תאפשר להם לפתור את המסתורין שבסיפור בכוחות עצמם, אבל מצד שני, ברגע שתחשוף בפניהם את המסתורין, כל החלקים בפאזל יסתדרו במקומם הנכון וההגיוני באופן מיידי. הטיפ של גיא בן נון, שוד השעונים הגדול, מפיק ברשת עושים היסטוריה. אחד הדברים שלמדתי מהעבודה על פודקאסטים נרטיביים מצליחים, ואפשר ליישם את זה בכל פורמט שהוא, זה לערער על מבנה הסיפור. האם ללכת באופן כרונולוגי קלאסי, זה הדבר שישרת את הסיפור בצורה הכי טובה? האם לפתוח עם בוא תספר למאזינים על עצמך בהכרח עדיף מקטע קצר מלב הרעיון? בשוד השעונים הגדול שיחקתי עם השלד הסיפורי, עם המבנה הבסיסי של הפודקאסט, ושיניתי אותו לפחות 3 פעמים עד שהתקבעתי על המבנה הסופי. גם אם בסוף נבחר מבנה קלאסי יחסית, עצם המשחק הזה מגמיש את המחשבה והגישה כלפי הסיפור. אני ממליץ בחום לפרק את הפרקים או את הפודקאסט לתתי חלקים, לסצנות, ולהוריד את תתי החלקים האלה ללוח שם פיזי, כמו בלש בסרט חקירה קלאסי להחריד. משם אפשר להתחיל להזיז את הסצנות קדימה ואחורה על פני הלוח. אתם תופתעו לגלות כמה הסיפור שלכם גמיש. איך להתמודד עם ביקורת? אחרי שהעמקנו לחפור בשאלה איך יוצרים תוכן טוב, אני חושב שהגיע הזמן לדבר על הצד השני של המטבע הזה, החלק הקצת פחות נעים של המקצוע שלנו. התמודדות עם ביקורת. שהרי ביקורת היא חלק בלתי נפרד מחייו של כל יוצר בכל תחום. ועל אחת כמה וכמה בישראל, שבה כידוע הסיבה היחידה שבגללה אנשים לא עושים סקס ברחוב, היא מכיוון שלכל עובר אורח יהיה משהו להעיר. הנחת היסוד של כל פודקסטר מתחיל חייבת להיות שהתוכן שהוא או היא יפיקו בתחילת דרכם יהיה לא טוב. זו לא חוכמה סינית עתיקה, אלא טיעון מתמטי קר. באותו האופן שבו יש 1,000 דרכים לפספס זריקה בכדורסל ורק דרך אחת לקלוע, יש הרבה יותר דרכים ליצור פודקאסט לא טוב מאשר פודקאסט טוב. אם אין לכם ניסיון קודם בפודקאסטים, הסבירות שבמקרה לגמרי תצליחו למצוא את הדרך להפיק פודקאסט נהדר ומוצלח על הניסיון הראשון שלכם היא נמוכה מאוד. ואפילו אם יש לכם ניסיון קודם, זה עדיין לא מובן מאליו. אני נכשלתי בלא מעט פודקאסטים גם אחרי ההצלחה של עושים היסטוריה. לרוע המזל, ברוב המקרים לא יהיה לכם מדריך אישי או מנטור שיחנוך אתכם בתחילת הדרך, ילמד אתכם את רזי המקצוע, יצביע על טעויות ויציע דרכי תיקון. אז איך אפשר בכל זאת ללמוד איך ליצור פודקאסט טוב? הדרך האידיאלית היא ככל הנראה להירשם ללימודים במכללה לתקשורת או לעשות קורס מקצועי, שם אתם תסכו בשאיפה ללמוד עקרונות יסוד חשובים שיעניקו לכם בסיס איתן להמשך הדרך, וגם להתנסות בהפקת תוכניות, דמויים ופיילוטים במגוון פורמטים שיאפשרו לכם להשתפשף ולצבור ניסיון מועיל. לרוע המזל, מעטים הם האנשים שיש להם זמן וכסף להשקיע בלימודים רשמיים, כך שעבור רובם המכריע של הפודקסטרים, הדרך המעשית יותר ללמוד את רזי המקצוע היא באמצעות קריאה של ספרות מקצועית, כמו הספר הזה מן הסתם, האזנה לראיונות ושיחות עם יוצרים מנוסים כדי לשמוע מהם טיפים ועצות, והאזנה לפודקסטים מצליחים. אני למשל מאזין לחלק מהפודקסטים שאני עוקב אחריהם פעמיים. פעם אחת כדי ליהנות מהפרק, ופעם שנייה כדי ללמוד מה עשו היוצרים, לזהות בחירות אומנותיות, טכניקות מועילות וכדומה. כל אלה דרכי שיפור חשובות ללא צל של ספק, ואני ממליץ בחום לאמץ הלך מחשבה של תלמיד נצחי, ואף פעם לא להפסיק ללמוד מתוך כל המקורות האלה. אבל הדרך הטובה ביותר להשתפר לדעתי, היא באמצעות קבלת ביקורת. למה? באופן טבעי, לא כל מה שתקראו באותם ספרי הדרכה או שתשמעו ברעיונות יהיה בהכרח רלוונטי לכם, לקהל שלכם, למטרה שלכם או לנושא שבחרתם לעסוק בו. לצורך הדוגמה, יבוא פודקסטר מצליח ויספר לכם שאת התוכנית שלו הוא עושה ללא שום הכנה מוקדמת, אלא אך ורק מאלתר מול המיקרופון. האם ההצעה הזו מתאימה עבורכם? מי יודע? יכול להיות שאותו פודקסטר היה פעם שדרן רדיו וצבר אלפי שעות ניסיון באלתור, או שאולי הוא בורח בכישרון אלתור אלוהי שרוב בני התמותה לא זכו בו. גם ההפך עשוי להיות נכון. אני משקיע עשרות שעות בתחקירים מעמיקים לפרקים של עושים היסטוריה, אבל זה לא אומר שההשקעה כזו היא נחוצה או אפילו משתלמת במקרה שלכם, אם התוכנית שלכם מבוססת על ראיונות למשל, ולא על תוכן מתוסרט כמו במקרה שלי. במילים אחרות, רוב העצות שתקבלו מהמקורות הללו לא יהיו בהכרח ממוקדות ומתאימות עבורכם. אבל כל ביקורת שתקבלו מהמאזינים שלכם לעומת זאת בהכרח תהיה ממוקדת. אם מישהו העיר לכם שהדיבור שלכם לא ברור דיו או שאיכות הקול של התוכנית נמוכה מדי, זו ביקורת שמתייחסת ישירות אל הדיבור שלכם ואל איכות הקול שלכם. מכיוון שכך, המשקל הסגולי של ביקורת ישירה שכזו גדול בעשרות מונים מעצה גנרית כזו או אחרת, באותו האופן שבו תוכנית אימונים אישית שיצר עבורכם מאמן כושר מקצועי תהיה יעילה ואפקטיבית יותר מתוכנית אימונים גנרית שהורדתם מהאינטרנט. אבל עלייה וקוץ בה, לרוב האנשים קשה לקבל ביקורת. אף אחד לא נהנה לקבל מייל בסגנון, האזנתי לתוכנית שלך והשתעממתי למוות. הנטייה הטבעית שלנו היא להתרעם על הביקורת הזו ולנסות ולתרץ לעצמנו למה מי שכתב את הביקורת המעליבה הזו לא מבין על מה הוא מדבר, ואם הוא היה מנסה לעשות פודקאסט בעצמו, הוא היה מגלה עד כמה שזה באמת קשה, ודווקא יש מלא אנשים שאמרו לנו שהתוכנית מרתקת ו... יצרו. אם אתם מוצאים את עצמכם מריצים בראש מחשבות שכאלה, זה סימן שאתם לא במיינדסט הנכון. הגישה שלכם חייבת להיות הפוכה לחלוטין. כשנוחת מייל ביקורת שכזה בתיבת הדואר האלקטרוני שלכם, לא רק שאסור לכם להיות מבואסים, אתם צריכים להיות מאושרים. כן, מאושרים. אני יודע, זה נשמע מוזר. תנו לי להסביר. כמה פעמים בחייכם ראיתם סרט לא מוצלח או קראתם ספר בינוני ומשעמם? אני מניח שלא מעט. כל אחד מאיתנו חווה נפילות שכאלה מפעם לפעם. ועכשיו, לשאלת המפתח. בכמה מתוך המקרים האלה התיישבתם מול המחשב וכתבתם מייל לבמאי או לסופר כדי להסביר לה או לא מה חשבתם על היצירה שלו, מה לא מצא חן בעיניכם, ואולי אפילו להציע רעיונות לשיפור. אני מנחש שהתשובה תהיה אף פעם, או כמעט אף פעם. אתם לא לבד. מעטים האנשים שטורחים לעשות זאת. רובנו עסוקים מדי בצרות של חיינו, מכדי למצוא את הזמן ואת החשק לשלוח ביקורת שכזו על יצירה לא מוצלחת. אגב, הניסיון מלמד אותי שהרבה יותר אנשים יכתבו לכם כדי לספר לכם כמה שהם אהבו את התוכנית שלכם, מאשר יכתבו כדי לספר לכם שהם לא אהבו אותה. מכאן עולה שביקורת שלילית שכזו היא נדירה מאוד, כמו אבן חן יקרה שמסתתרת בתוך ערימה ענקית של סלעים ואפר. מישהו חכם כתב פעם שעל כל מייל ביקורת שאתה מקבל ממאזין, יש כנראה 100 מאזינים שחושבים את אותו הדבר כמוהו, אבל לא טורחים לכתוב לך. ברגע שמבינים לאשורו את הפער העצום בין המציאות כפי שהיא נדמת לנו, רק מאזין אחד חושב שהתוכנית משעממת, לבין המצב בפועל, יש 100 מאזינים שחושבים שהתוכנית משעממת, אפשר להתחיל להיכנס למיינדסט הנכון, שהוא להתייחס לכל ביקורת שאנחנו מקבלים כאל הזדמנות נדירה להשתפר. נכון, לא כל ביקורת תהיה בהכרח נכונה או מדויקת, ולא כל מה שנראה למאזינים מקולקל הוא בהכרח משהו שנהיה מעוניינים לתקן. אבל הניסיון לימד אותי שבכמעט כל ביקורת ישנו גרעין מסוים של אמת. האזינו לביקורות שאתם מקבלים בקשב רב, ותנו לאינטואיציה שלכם להוביל אתכם. אם כמה אנשים שונים למשל העירו לכם על אותה הבעיה כלשהי, יש סיכוי טוב שהבעיה אכן אמיתית ופוגמת בתוכנית, ואתם משום מה לוקים בנקודה עיוורת שלא מאפשרת לכם להבחין בה. אם ביקורות הן חיוניות כל כך להצלחת התוכנית מחד, אבל נדירות כל כך מאידך, ברור שיש לנו אינטרס מובהק לרצות לקבל כמה שיותר מהן. איך עושים את זה? ובכן, הצעד הראשון הוא להתייחס אל המבקרים בהתאם. למשל, מישהו כתב לכם ביקורת שלילית פומבית מאוד בפייסבוק. כן, זה לא נעים. זה מפדח אותנו לפני כל העולם, והפיתוי להגיב בו קצנות גדול. וזה בדיוק הרגע שבו אתם צריכים להתעלות על עצמכם, לבלוע את הרוק ולכתוב תודה X על הפידבק המעולה. אני מאוד מעריך את הביקורת הזו, ותודה שטרחת להאיר את עיניי לגבי Y. זה ממש לא מובן מאליו. סוג כזה של תגובה מצדכם יעודד מאזינים אחרים לכתוב לכם עם ביקורות נוספות והצעות לשיפור, והרווח בסופו של דבר יהיה כולו שלכם. דרך נוספת ויעילה מאוד להזמין ביקורת היא ליזום סקר מאזינים תקופתי. אני ארחיב על סקרי מאזינים בפרק הבא, אבל אחת השאלות החשובות ביותר שאתם יכולים לשלב בסקר שכזה היא כיצד ניתן לשפר את התוכנית. התשובות שתקבלו הן הזדמנות להקפיץ את התוכנית שלכם לגבהים חדשים. מה לעשות כשהפודקאסט שלנו לא מתרומם? כפי שסיפרתי בפתיח לספר, חוויתי לא מעט כישלונות במרוצת השנים. רבים מהפודקאסטים שהשקנו ברשת עושים היסטוריה לא עמדו ביעדים שהצבנו לעצמנו, ובלב כבד נאלצנו לסגור אותם. אני חושב שלפחות מחצית מהפודקאסטים של הרשת, אם לא למעלה מכך, סיימו את חייהם בצורה הזו. כעורך הראשי של הרשת, זה היה התפקיד שלי להרים טלפון למגיש או למגישה, ולבשר להם על ההחלטה לסגור את התוכנית שעליה הם עמלו במשך זמן כה רב. אבל במבט שבדיעבד, כל כישלון שכזה, כל פודקאסט שלא הצליח, היה חוויה לימודית יקרה מפז. רוב התובנות והעצות שמופיעות בספר הזה נולדו מתוך הכישלונות האלה, והן התגבשו כשניסיתי לנתח ולהבין את הסיבות לכך שפודקאסט כזה או אחר לא זכה להצלחה המקווה. זו הגישה שאני ממליץ גם לכם לאמץ לגבי הפודקאסטים שלכם. פודקאסט, כפי שכבר ציינתי באחד הפרקים הקודמים, הוא מרתון ולא ספרינט. והמרתון הזה לא חייב בהכרח להסתיים ברגע שהבנתם שהתוכנית שלכם לא עומדת בציפיות שתליתם בה. המרתון יכול בהחלט להמשיך עם פודקאסט חדש שתקימו על חורבותיה השנות של התוכנית שכשלה. אבל בואו לא נקדים את המאוחר. מה לעשות אם הפודקאסט שלנו לא מתרומם? חשיבה מחדש. אם הגעתם למסקנה שהפודקאסט שלכם נמצא בצרות, זה הזמן לחזור ולקרוא את הסעיף איך מודדים הצלחה בפרק שעוסק בהחלטות הראשוניות שלנו לקבל עם הקמת התוכנית. כפי שציינתי שם, רוב הפודקסטרים נוטים למדוד את ההצלחה של התוכנית שלהם במונחים של מספרי האזנות, אבל זהו אינו בהכרח ולמעשה כמעט תמיד המדד הנכון עבורנו. הצלחה יכולה ללבוש פנים רבות, ולכן השאלה הראשונה שעלינו לשאול את עצמנו היא, מהי המטרה שאליה אנחנו שואפים? אם הגענו למסקנה שהמדד המתאים לנו הוא אכן כמות האזנות של התוכנית, אז כן, כנראה שלא הגענו ליעד שלנו. אבל יש סיכוי סביר שחשיבה מעמיקה יותר תביא אותנו למסקנה שההתמקדות בנתוני האזנות גרמה לנו להתברבר ולאבד את הדרך. אם לצורך הדוגמה הקמנו את הפודקאסט כדי לתמוך בעסק שלנו ולהביא לו לקוחות חדשים, הרי שהמדד הנכון להצלחה הוא לא מספר ההורדות לכל פרק, כי מספר הלקוחות החדשים שקיבלנו בזכות הפודקאסט. ואם כן הצטרפו אלינו המון לקוחות חדשים, אז כנראה שלא ממש נכשלנו, הלא כן? אם החשיבה מחדש הזו העלתה שעלינו להסיט את הפוקוס מנתוני האזנות אל מדד אחר כלשהו, זה הזמן לחשוב על השינויים שיש לעשות בתוכנית כדי להתכוונן טוב יותר אל מדד ההצלחה הזה. שאלו את עצמכם, האם התוכן שאנחנו מייצרים מתאים לקהל היעד הרצוי? האם אנחנו מביאים מספיק ערך לקהל הזה? האם פעולות השיווק שלנו מביאות את הפודקאסט לתודעת קהל היעד? והאם הקריאה לפעולה שלנו אפקטיבי דיה? לצורך הדוגמה, האם המאזינים שלנו מבינים שאנחנו מציעים שירות רלוונטי? ואם כן, האם הם יודעים כיצד ניתן לפנות אלינו? במידה והתשובה לאחת השאלות הללו שלילית, סביר להניח שיש באפשרותנו לעשות שינויים לא גדולים יחסית בתוכנית, כדי לשפר את סיכויי ההצלחה שלה. לשנות את התוכן כדי שיתאים טוב יותר לקהל ויביא יותר ערך, לשפר את פעולות השיווק שלנו וכדומה. ריסטארט. אם הגענו למסקנה ששינויים קטנים יחסית, כמו אלה שציינתי בסעיף הקודם, לא מצליחים להביא אותנו למטרתנו, זו כנראה השעה לשקול צעדים דרסטיים יותר. לצערי, הניסיון המצטבר שלי לאורך השנים לימד אותי שכמעט בלתי אפשרי להציל פודקאסט כושל. למה? מכיוון שבכמעט כל המקרים, האשמה במרכאות באי ההצלחה תמונה במגיש או במגישים עצמם. אני עוטף את המילה אשמה במרכאות כפולות, מכיוון שאין כאן אשם אמיתי. המגיש יכול להיות אדם משכמו ומעלה, איש מקצוע מעולה ושדרן מחונן, אבל משהו בחיבור בינו לבין הקהל, בכימיה המסתורית שבין המגיש והמאזין, פשוט לא עובד כמו שצריך. לרוב, אין דרך קלה וברורה לשים את האצבע על הסיבות לכך שלא נוצר אותו קליק הכרחי עם הקהל. בכל פעם שזיהינו שתוכנית ברשת לא מתרוממת וניסינו לערוך בשינויים שונים כדי להציב אותה על הנתיב הנכון להצלחה, נכשלנו. ולא משנה כמה דרסטיים וסוחפים היו השינויים האלה. למעשה, הפעם היחידה שכן הצלחנו להפוך תוכנית כושלת לתוכנית מצליחה, הייתה כשהחלפנו את המגיש או המגישה. מכיוון שכך, ההמלצה שלי חדה וברורה. אם אתם מגישים את התוכנית בזוג, ויש באפשרותכם להחליף את אחד המגישים, עשו זאת. אחרת, אל תבזבזו זמן יקר בניסיון להציל את הפודקאסט. הודו למאזינים שלכם על נאמנותם ותמיכתם לאורך הדרך, אולי הקליטו פרק חגיגי אחרון, ואז קפלו את הפודקאסט ויפרדו ממנו לשלום. אבל זה לא אומר שעליכם לנטוש את עולם הפודקאסטים. להפך. עכשיו זה הזמן לחזור על שולחן הסרטוטים וכמו כל אומן גדול להמציא את עצמכם מחדש. קחו פסק זמן, השקיעו מאמץ וחשיבה בניתוח הסיבות שהובילו לכישלון. התייעצו עם חברים ומאזינים נאמנים כדי לקבל נקודות מבט שונות ורעננות. חזרו אל הפרקים הראשונים של הספר הזה והגדירו מחדש את המטרה שלשמה אתם עושים את הפודקאסט, את קהל היעד הרצוי, הערך שתביאו לו וכדומה. קחו לעצמכם חופשה להתעבררות והגירת כוחות, ואז צאו לדרך עם פודקאסט חדש. הנה טיפ חשוב שעשוי להועיל לכם רבות. אל תסגרו את פיד ה-RSS של הפודקאסט הישן שלכם, אלא עשו בו שימוש חוזר לטובת התוכנית החדשה. תזכורת קצרה, פיד ה-RSS הוא החיבור בין שירות היחסון של התוכנית שלכם לבין האפליקציות השונות שמשמשות להאזנה לפודקאסטים. כשמאזין לוחץ על כפתור ה-subscribe באפליקציה, הוא למעשה נרשם לקבלת עדכונים אודות פרקים חדשים בפודקאסט שמועברים דרך פיד ה-RSS. גם אם הפודקאסט הישן שלכם לא זכה להצלחה המקווה, סביר להניח שעדיין יש לכם כמה מאות או אלפי מנויים רשומים לפיד שלו, והמנויים האלה הם נכס משמעותי עבור התוכנית החדשה. במקום לסגור את הפיד הישן ולפתוח פיד חדש במקומו, עדיף לעשות בו שימוש חוזר, למחוק את הפרקים הקיימים של הפודקאסט הישן, לשנות את שם התוכנית והתיאור שלה, ולהתחיל להעלות לפיד פרקים של הפודקאסט החדש. מומלץ להעלות קטע אודיו קצר שבו אתם מסבירים למאזינים את פשר השינוי שהחלטתם לעשות. סביר להניח שחלק לא מבוטל מהמנויים לפיד יחליטו לבטל את ההרשמה בעקבות השינוי הזה, אבל כל מאזין שיחליט להישאר ולתת לכם צ'אנס הוא נכס יקר ערך ותרומה משמעותית להצלחתה של התוכנית החדשה.